עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו. 103
שלום לכם וערב טוב, היום השמונה במרץ 2021 או 2021, העורך שלנו שר פלסנר הקדיש את כל התוכנית ליום האישה הבינלאומי, אולי יהיה לנו חריג אחד בהמשך שיעלה לדבר גבר, אבל כך הוא עושה מדי שנה וכך גם השנה. אנחנו נתחיל קודם כל בלספר לכם על הסחורה שיש במקום כל הזבל בחדשות של כל אגם הדרק. אז ליגת העל מחזור 24, ממסה מחשדוד, הפועל חדרה בערוץ 5 לייב, ערוץ 58 ב-YES ובהוט. במשחק הזה, אגב, זה קורה בשעה 7, ובמשחק הזה פרימו הביא לנו כבר את הוורקה וכל זה, אז יש לנו שופט איתן שמואלביץ' ובבר אוהד אסולין, מה שנקרא מבוא לפרטיה, מה שנקרא הער גבוה, הער מעל אחד במשחק הזה. מכבי תל אביב 20:45 רבע לתשע מול ביתר ירושלים, ספורט 5. כאן יש לנו את גל לייבוביץ', זה באמת הער 2 בקטע הפרטיונרי, אבל בוורקה יש לנו את אורל גרינפלד. הלאה.
אחרי אתמול הם חייבים להיות היום מעולים, שני הצוותים.
מה קרה לך? מדהימים הם יהיו. ליגה אנגלית, מחזור 27. צ'לסי מול אברטון, שעה 8, ספורט 2. ווסטהאם מול ליץ ב-10, גם זה בספורט 2. יש גם היום מחזור...
מתי ווסטהאם ליץ?
בעשר.
בעשר, אוקיי.
בעשר.
יש הרבה אוהדים בישראל, גם לווסטהאם, כן, וגם לליץ.
כן. יש לנו גם ליגה לאומית, מחזור 25. שידור של המשחק, הפועל ראשון לציון מול הפועל ירושלים. זה קורה בשעה 7 בערוץ 5 סטאר. בקיצור, יש מספיק סחורה כדי שלא תפתחו במקרה את ערוצי החדשות או כל הדברים האלה. כי זה באמת אסון בהתאבות. פרימו, בוא נדבר מהר על כמה דברים מהכרוניקה, לפני שניגש לליבה של התוכנית. קודם כל, השוד אתמול באיצטדיון טרנר בבאר שבע. אני מקפיד דווקא באיצטדיון הזה, שקראו על שם יעקב טרנר, מפכ"ל המשטרה בעבר וראש עיריית באר שבע, איש תרם הרבה מאוד לקהילה כל חייו. אני מקפיד לציין את האצטדיון הזה על שמו של טרנר, אבל מה שראינו שם זה באמת שוד, שער חוקי לחלוטין. אתה יודע, בהתחלה, אני ראה לי מושג, אתה יודע, בהתחלה, לא הבנתי, אמרתי, אולי הם צודקים, התחילו להסביר, אתה יודע, כן, המחלקה, ורן היה שם, נכון?
ורן ו...
אמרתי, בוא נע, אולי זה, אני לא יודע, והתחלתי לדבר עם אנשי מקצוע, כי אני באמת...
ורן ואלביד היו על הקו, וזה היה מה שהטעה אותו, שיכול להיות שהוא הפריע לו.
והכוון זה שניף את הדגל, ובוורקה, עכשיו לבר נתן, אסור לו להגיע לברגל זה שער, אסור לו להגיע לבר, אוקיי? אלא פשוט חכמון שהיה בוור.
יכול היה לבדוק 18 פעמים.
לא, הוא הלך עם הכוון, ככה אומרים בזה, כן. בארגון הזוחלים שם, אתה יודע, בעקרבים ובנחשים. כן. הלך עם זה, ופשוט שוד. מה שהיה שם, ואתה יודע, הרבה אנשים כמוני, חשבו, בוא נע, אולי הוא צודק, אתה יודע, אולי הוא צודק, מאיפה אני יודע?
כן, כן.
אולי הוא צודק, אני רק רואה 55 שנה כדורגל, אבל אולי הוא צודק. אבל אני רק רואה, אני לא איש מקצוע. בקיצור, נסכם שזה שוט.
בוא כן? נסכם שזה שוט, ובוא נגיד ככה, שאם הוועדה המקצועית מחליטה שהיה שער חוקי, חכמון אסור לו לראות מגרש השנה. הוא יותר מדי מעורב, הוא יותר מדי בעייתי.
עוד חודשיים הוא הולך, זהו, נגמר.
אז מעכשיו, כן, לתת מאח... לו מדליה, מספיק.
כן, אפשר את המדליה עכשיו, ובאמת, והייתי בטוח שבבר, שהוא תותח, כי באמת היו לו משחקים צוענים שהוא הציל משחקים. פה הוא גמר את זה לחלוטין.
זה דקה 96 לעשות דבר כן. כזה?
בוא אני אתן לך רק נתון וגם למאזינים, שנתמקד בו מאוחר יותר, אם בכל 13 המחזורים של הסיבוב הראשון, היו בסך הכל 9 טעויות קריטיות, הרי שבסיבוב השני שטרם הסתיים, עברו רק 10 מחזורים, הוועדה כבר, הוועדה המקצועית כבר הודתה ב-12 טעויות. כלומר, עלייה מממוצע של 0.7% במחזור, ליותר מטעות אחת ושתי עשיריות במחזור, ככה אנחנו
אני נראים. רוצה רק לתקן אותך לגבי חכמון, אתה שומע?
נו.
בגלל שחכמון היה בינלאומי, מגיע לו עוד שנה. הוא גם בעונה הבאה יהיה איתנו.
די.
כן.
הוא לא יכול להיות מדריך או משהו?
חייב לעזוב. Mm. די, מספיק.
רגע, הוא צריך לבקש, צריך לאשר לו.
יאשרו לו.
אמרו לי זה היום.
יאשרו לו.
לא משהו שאשרו לו.
למה לא?
למה כן?
ותיק, מנוסה.
ותיק, מנוסה. כן? הבנתי אותך, בוא הלאה.
יאללה.
ילך הוס, ההולנדי, איש מקצוע פר אקסלנס, עם הרבה עבר, גם כמאמן וגם כמנהל טכני, מתמנה למנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות, יופי של מינוי. אני מקווה שיעזור גם לרוטנשטיינר, שהוא קצת יודע יותר חוס.
אתה מבסוט או לא?
מבסוט מאוד.
אנחנו מחכים לתוצאות.
לא, תשמע, קודם כל מגיע איש מקצוע.
חשוב הולנדי, גרמני, איטלקי, אנחנו צריכים תוצאות.
אבל קודם כל מגיע
איש מקצוע.
איש מקצוע.
איש מקצוע, אם הוא עבד בפיתוח כישרונות של הולנד, אז אנחנו...
גם עכשיו הוא עובד באוטרכט.
יפה, אז אני אומר, אם בן אדם כזה עבד...
אגב, רצו אותו בעבר, רצו אותו עוד לפני שמינו את רוטנשטיינר, אבל הוא לא היה מוכן לעזוב את המועדון ההולנדי. הוא אמר שמחויבות היא חובה.
יצא משהו מהכישרונות שלנו עוד כמה שנים?
נדע עוד שמונה. נדע עוד שמונה שנים.
שמונה זה הרבה.
מה לעשות, החבר'ה היום...
כישרון לא צריך להיות בשמונה שנים. עכשיו תזהה אותו ותעלה אותו.
אבל אני רוצה שיתחיל לעבוד עם החבר'ה מגיל 10, עם מתודה אחת, עם הבייבל שלו, כך תעבדו. אבל אין לנו מספיק זמן...
שיהיה לו בהצלחה.
עוד מספיק זמן לבדוק את זה. בוא נדבר על קהל. המנהלת החליטה הבוקר לאמץ את המתווה, רק הפועל תל אביב וחיפה התנגדו. בהצבעה, אבל יהיו 1,500,
כן, הפועל תל אביב הראשונה שתכניס 1,500 בשבת ב-3 לבלומפיל. אני אגיד לך גם למה ההתנגדות של הפועל תל אביב, זה לא עניין של התנגדות שהם לא אוהבים את הקהל שלהם.
כן.
הם יש להם גרעין מאוד מאוד גדול, הקבוצה עכשיו רצה, הם בקלות בשבת בבלומפיל ממלאים הסיריה, הם בסך הכל רצו לדעת מתי אנחנו נפתח, מתי בעתיד. בסופו של דבר הם זרמו, על יואב קץ אני ממש לא מבין, אין לו את אותו גרעין שיש להפועל תל אביב.
אני אגיד לך למה אני מבין אותו.
את יואב קץ?
כן, כי בכל מקום, אתה יודע, אנחנו מחוסנים ב-60% מהאוכלוסייה, אולי נגיע ל-70. זה המקסימום, כי יש לנו פה...
זה לא חשוב 60 או 70, מי שיגיע למגרש חייב שיהיה לו תעודת חיסון.
רק שנייה, רק שנייה. אבל אני אומר, מבחינת הדבקות, ור ובר, וכל השטיות האלה שמשרד הבריאות מפציצים אותנו, בקיצור, המקסימום שלנו הוא 70%, כי יש לנו פה 2,800,000 קטינים.
אוקיי.
אוקיי? שאינם מחוסנים, למעט בודדים, אתה יודע, בין 16 ל-18 שנים. אבל אי אפשר יותר. כרגע, עד שיהיה חיסון גם לילדים, כך שבאיזשהו מקום אנחנו מגיעים עוד רגע למיצוי המקסימלי של העניין הזה, ואני מבטיח לך שאם בגרמניה, באנגליה, בספרד, צרפת, כל מדינה באירופה, בלגיה, הולנד, הם יגיעו, ויקח להם הרבה זמן להגיע למספרים האלה, הרבה זמן, דיימי כפי שהאיחוד האירופי עובד, יהיה לך שליש. עכשיו, מה המתווה? מה המתווה בסך הכל של הכדורגל הבינלאומי? 30% קווי אורך מהאצטדיון.
כן.
אם זה 7,000 או 70,000. 30% קווי אורך, 15% קווי רוחב. אתה יודע, האצטדיון...
ואם בנתניה ובמושבה אין רוחב, יש רק אורך?
אז יש 15%, אז יש 30%. אתה מבין? זהו. וזה מה שצריך לקבל.
בוא עוד מילה אחת, אני אגיד לך את הטעות ביסודה. למה הם אמרו פה 30% ואחרי זה נקבו ב-1,500? ותראה, למשל, אני אתן לך דוגמה, רוני, תקשיב. במושבה נכנסים 11,000 איש.
נכון.
אז הם עומדים במתווה והם יכולים להכניס אלף. אתה לא יכול במושבה.
בקריית שמונה, אבל יהיה ב-750.
יפה, ובאשדוד 750. מה שאני רוצה לומר, שמכבי תל אביב, מכבי חיפה בית"ר ירושלים, שיש להם 30,000 מקומות, אתה לא יכול לתת להם את אותה פריבילגיה כמו למושבה, שזה פי שלושה.
שזו פגיעה אנושה בציבור.
בטח, לקבוצות האלה, עם 30,000 אצטדיון, אתה צריך לתת להם.
אבל היום ננוח מזה. ליום אחד ננוח. אורחים ומפיקים, שר פלסר ועידן זנדני, אחראי על השידור ב-103, עידו כהן, ברדיו צפון, 104.5, שר בן חמו, בדיגיטל האורך הוא ג'וני דוב, ואנחנו בכל המדיות.
יום האישה הבינלאומי, ב-103 FM.
כן, מיקי שוורץ, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חג שמח.
זה חג, אה?
חג שמח.
חג,
אני,
חג.
אני מאחל לך שכל יום יהיה לך ולשאר נשות ישראל חג.
תגיד לי, רוני,
בהרבה מאוד עניינים.
לפני שנשאל את מיקי, שאנחנו מאוד מכבדים, תגיד, חוץ מאסתר חיות, יש לנו עוד אישה ברמה שעושה פה תפקיד בכיר מאוד?
סליחה, הייתנו פה ראש הממשלה.
עזוב את בית גולדה מאיר, אני מדבר היום, 2021. חוץ מאסתר חיות.
קודם כל היא לא הנשיאה הראשונה. דבר נוסף, אתה יודע, אני מדבר על אגם הדרק, שם עוד לא הייתה יושבת ראש ועדת חוץ וביטחון, ועד הכספים. אתה יודע, כל הדברים האלה לא הייתה יושבת ראש, כי זה ג'וב ששמעו רק לחניוקים, הכספים, זה קושן, זה מדאורייתא מאלוהים, אבל אולי יום אחד יהיה.
אולי? תדע, גם אולי שרת תחבורה זה פחות מנשיאת בית המשפט
תחבורה,
העליון.
שרת תחבורה, ברור שזה ברור.
פחות.
אם אתה יודע את חלוקת הרשויות, ברור שזה פחות, אבל עדיין, עדיין, שרת תחבורה זה ג'וב מאוד מאוד בכיר. והייתה לנו שרת חוץ. ומתי
תהיה יושב-ראש התאחדות אישה?
שאלון, אתה תרצה להיבחר, יש לו סיכוי?
לא, לא, לא תהיה.
אם היא תרצה להיבחר?
לא תהיה.
היא לא תהיה, למה?
אם תהיה, יהיה יותר טוב.
לא תהיה.
לא שעכשיו לא בסדר, אבל אם תהיה, יהיה עוד יותר.
כן. אבל בואי נדבר על הדברים שבאמת ראית אתמול. שתי קבוצות את אחראית עליהן, הפועל חיפה ובני סכנין. סכנין הסידה אתמול 0-2 לקריית שמונה, הסתבכה עדיין מקום 13 עם 23 נקודות, הפרש שערים מזעזע, מינוס 23 הכי חמור בליגה, הם בצרות החבר'ה.
תשמעו, אני סכון על ביתר ירושלים, ואמר את שבראש מוחמד אבונס לפני המשחק אתמול, הוא אמר אם אתם לא תנצחו היום, אז כאילו לא עשיתם כלום מול ביתר, וכך זה קרה גם. תשמעו, בני סכנין במצב לא אידיאלי, עם סגל סכנין יחסית טוב, אבל בעיות קשות בהתקפה, למרות שיש כלים על הנייר די טובים, ולא מצליחים לממש את הפוטנציאל.
מה קורה להם בדוחה? בדוחה הם מפסידים את כל המשחקים, זאת הבעיה שלהם, דווקא בית, אז יכול להיות שבגלל שהם ממש נפגעו בגלל שאין להם קהל, הם מפסידים כל משחק בבית כמעט.
כן, אבל תשאל אותם זה לטוב ולרע, כי אתה יודע, אם היה מגיע קהל במצב שסכנין לא מפקיע ולא משחקת כדורגל שמח ואטרקטיבי כמו שהועדים של הרוצים, אז היה הולך שם טוב עבור, או להפך, יכול להיות שהקהל היה מעודד וסכנין הייתה מצליחה יותר, אבל אין ספק שדוחה הוא כבר לא המפצר של סכנין, ולהצליח לנצח רק פעמיים במהלך העונה בבית, זה אומר הרבה, זה אומר דרשני, וזה אומר שבני סכנין, אם היא לא תתשש ומיד, דרכה לליגה לאומית בחזרה תהיה סלולה.
כן, נראה שעכשיו כפר סבא, בני יהודה וסכנין הם הכי הרבה בבוץ, אבל אי אפשר לדעת איך שהתקדמו העניינים. אני רוצה לשאול אותך על מימר, אנחנו יודעים שכל משחק הוא פותח בניצחון, אולי כדאי לאבו יונס כל משחק לפטר אותו ולהחזיר אותו, יהיה המשחק ראשון שלו. תשמעי, זה לא הגיוני.
פרימו, ההצעות שלך בסוף התקבלו בסכנין, תהיה זהיר.
כן.
תשמע, אבל מימר אופטימי, הוא מאמין שאפשר לצאת מהמצב הזה, וסכנין יכולה להרשות לעצמה לצאת מהמצב הזה, ושוב, היא קבוצה טובה, קבוצה מגובשת, ובוא נראה אותה.
מגובשת?
מגובשת, את יודעת, מגובשת.
קיאל צריך להיות ענק בשביל שתהיה מגובשת.
מגובשת, זה מתאים באמת לשומר הצעיר, לנוער העובד, לצופים, לבני עקיבא. אני לא רוצה גיבוש, אני רוצה תוצאות.
אין שם קליקות ופלגנים וחדר הלבשה בעייתי.
כן, יש רק תוצאות, יש תוצאות בעייתיות.
בהחלט.
יש תוצאות בעייתיות. אני מסתכל באמת, בואו נסתכל רגע על המשחק הבא של...
הפועל תל אביב בלומפילד בשעה 3.
סכנין, הפועל תל אביב בשבת, שעה 3. צרות.
כן, אבל תשמע, הפועל תל אביב בתנופה, אבל אפשר אולי עוד לעצור אותם, וסכנין מגיע למשחק מבחינתה, רק 3 נקודות. הכוונות ברורות, בואו נראה מה יהיה בשטח.
חשבתי שמימר, את יודעת, בדרך כלל הוא פותח כזה 4-5, 3-4.
1-1 הוא פותח בטוח.
כן, 1-1 הוא 6-6.
כן.
אבל...
אולי 1-1 לא, לכו תדעו. בוא נראה מה יהיה בשטח.
כן, לא, כי אם לא, אני רואה כבר את הארוחת בוקר של זה... של אבו יונס ושל השותף שלו. כן, אוכלים ארוחת בוקר, וטיק טק הפלנצ'ה מתחממת. זה יקרה עוד העונה?
אני מתארת לעצמי שלא, עדיין, כאילו, עוד מאמן? לא.
מה זה?
לא שם עדיין?
אז את נאיבית.
הבעיה זה רק במאמן הראשון בעונה, אחרי זה כבר, את יודעת.
לא,
אחרי זה זה כיף כיף.
תקשיבי, את מסקרת ואת יודעת ואת מכירה את אבו יונס, הם שם אחרי כמה הפסדים לא מסוגלים לראות את המאמן. ככה זה בסכנין.
אחרי אחד.
לא, לא אחרי אחד. הנה, הוא הפסיד אתמול. אבל אני רוצה...
אני יכולה להגיד לכם, אתה מדבר על הבריונס לגבי ניסו אביטן. אז הבריונס באמת רב איתו והכל. אבל בריונס אומר, אם הייתי רואה לפחות שער, אם הייתי רואה קבוצה משחקת, אני לא ראיתי כלום. אני לא מדבר על ניצחון שאני לא זוכר איך קופצים אפילו בניצחון.
הכל זה הקפיצות, נכון?
אז המצב עם ניסו היה מריבה באמת בכעס גדול בשני הצדדים. עם מימר זה סיפור אחר בינתיים. גם מימר באופיו הוא יותר רגוע ולא מתלהם ומכבד מאוד את המערכת. אז אני לא מאמינה שיהיה פה איזה פיצוץ גדול, אבל בסכנין כמו בסכנין אנחנו לא יכולים לדעת כלום.
כן.
ובינתיים רגוע.
בואי נדבר על הפועל חיפה, 3 נקודות מתחת לפלי אוף העליון.
מול
0-0, שם היו נחותים בו מול הפועל כפר סבא, כפר סבא, ואת יודעת מה, הם די בצרות, הם די בצרות, ויואב, אם הוא לא מביא את הפלייאוף העליון, יהיה מאוד עצוב, כי בינתיים גם ביידן עושה הכל.
ארבע. כן, 29-33 באר שבע.
כן, ליואב יש מטרה ברורה, בתחילת כל עונה הוא
מצעיר,
1-6 ולא פחות.
לא, יש לך... כן, כן, נכון.
ארבע הפרש.
נתן הרבה אמון בחיים סטילבס לאורך כל הדרך, גם במצבים קשים ואופ הגיעו הניצחונות, אבל אתמול, במצב שהם היו חייבים לנצח, אז כמו שאומרים, בעטו בדלי, ולא השיגו את הנקודות, עוד לא מאוחר. הפועל חיפה כבר הוכיחה העונה שהיא מגב לקיר, היא כן מסוגלת, והיו לה הרבה פצועים וקורונה וכל המסביב. הפועל חיפה יכולה להשתלב בפלייאוף העליון.
קשה לי להאמין, אני אגיד לך למה, אנחנו רואים את הטבלה, גם אם הם יעשו 6, יהיה להם 35, לא בטוח ש35 מספיק.
יש להם סמך אשדוד בשבת.
אשדוד, ואחרי זה הם יוצאים החוצה לחדרה. תראה, כל משחק הוא קשה, אבל אני רוצה להגיד שבהחלט 35 נקודות, השנה כנראה בגלל הלחץ בין המקומות 4-8, יהיה קשה מאוד להיכנס.
בהחלט, אבל אפשרי. מבחינת הפועל חיפה הם מאמינים שזה אפשרי, ושוב, תלוי גם בהם.
תגידי, זו השנה שיואב כץ השקיע הכי הרבה, נכון?
הוא השקיע, כן. אני לא יודעת אם הכי הרבה, אבל הוא השקיע ונתן הרבה פלסטרים בחלון העברות. פתח את הכיס וחיים סטיבס קיבל כל מה שהוא ביקש. אני לא חושבת שהייתה בעיה עם יואב קאט בקטע של הרכש, נהפוך הוא. אני חושבת שהרכש מאוד משמעותי היה להפועל חיפה בינואר. ראינו את חנן ממן ואת כל אלה שמסביב, נתנו את הערך מוסף שלהם, אבל...
ממן כן, אבל לא תורג'מן, שעזב את ישראל מהפועל חיפה, היה גולר בלתי רגיל, והוא לא טוב, הוא לא טוב עכשיו.
נכון, גם פציעות וכל המסביב. לא זה מה שציפו ממנו לפחות. אבל אתם יודעים, צריכים להתעלות ברגע האמת, ובוא נראה אותם עכשיו, במבחן התוצאה.
כן, מיקי, מה אני אגיד לך? אני מקווה שיהיה יותר טוב. קבוצות שלך הוא דפוני.
נהיה בריאים, הכי חשוב.
זה בטוח.
יש להם שמינית גמר מכבי תל אביב, זה עוד, אם יהיה אותו משחק כמו שהיה לנו בסמי אופר, שגם שם לא היו, לא, היו לו מעט טעויות. בוא נגיד שהפועל חיפה מכבי תל אביב שמינית גמר, זה לא נעול 100% בסמי אופר על מכבי.
כן.
משחק העונה של הפועל חיפה.
לא, זה לא נעול, אתה אומר.
כן, ואם אתם רוצים עוד מילה על יואב קאט, טוען שכל האלימות שהייתה בדרבי בסיום, וכל הבלגן, השפיע מאוד גם על מכבי חיפה וגם על הפועל חיפה.
עם תוצאות אפשר להתווכח. עם תוצאות אפשר... אתמול הם היו עם הרכב חסר מאוד וקיבלו בראש ממכבי פתח תקווה שלשום, הוא צודק בהבחנה שלו.
אבל מי שמתלהם ומרבית והולך מכות במשחק כדורגל לעיני הרבה צופים, שיקח בחשבון שיש לזה השלכות, אין מה לעשות.
בואי נגיד שאם סן מנחם לא הולך לספסל ומדליק את עדן בן בסעת, אז יכול להיות שמכבי חיפה מנצחת את מכבי פתח תקווה.
אם.
אני לא חושבת שצריך להתנהל ככה אחרי דרבי, אבל אחרי כל משחק.
תזכירי ליואב שהוא הלך לעסקת טיעון וקיבל גם מה שנקרא עונש מקל, שחילקו לו את המוזקים.
נכון, אתמול שניים התחילו מחדש. שניים החליפו אתמול.
אין מקום, כפי שאמר מנהיגנו אריק שרון זצוקל, די לבכי, די לנהי. אוקיי? תביאו תוצאות. לכו לעבוד, תביאו תוצאות. מיקי, המון תודה.
ערב טוב, ביי להתראות.
ביי.
תלי שם עדכון תוצאה, היום אנחנו באמת בקטע נשי.
מה זה, חצי גמר?
חצי גמר, כן.
חצי גמר, אז אנחנו 8 דקות לסיום, 57-53 למכבי רמת גן, על אליצור חולון.
יפה. וזה חצי גמר גביע המדינה.
עשו את זה בכוונה ביום האישה את חצי הגמר לנשים?
אני מקווה בשבילן שכן. אני מקווה בשבילן שכן. בואו נתקדם. אביגיל שרבי, אוהד בית"ר ירושלים, אהלן, אני ערב טוב.
היי, ערב טוב לכם, מה שלומכם?
וואלה, חיים בצניעות, השבח לאל, תודה לשואל. מה שלומך את, אביגיל?
ברוך השם, גם חיים יותר מדי בצניעות.
יפה, אבל זה הכי טוב. תגידי, איך המסתדרת בלי כדורגל?
הכי טוב ככה נשמה.
כן. איך המסתדרת?
מי שיש לו אגו רק אוכל חרה במדינה, כן, מאמי.
איך המסתדרת בלי כדורגל כל התקופה הזאת? זה כבר שנה.
שנה בדיוק.
כן. ואיך המסתדרת?
שמע, זה נהפך להיות שגרת חיים.
לא חסר לך? ממש.
האמת ש... את יודע מה? היה חסר, אני לא אשקר בהתחלה, היה מאוד קשה. אכלתי את כל הציפורניים בידיים, אבל כבר... אני אומר לך, זה נהפך להיות שגרה. ומה, היום כבר, מה יש לראות היום? אני לא יודעת אם יש מה לראות.
אבל אם היית בקהל, אם היית בקהל, אם היית ביציע.
היא הייתה שתי שורות מעל סלובו.
יפה, אם היית ביציע, את והחברים שלך, ובאלפי אוהדי ביתר, גם אם זה שליש אצטדיון, אולי היה שונה.
כן, אני לא יודעת, אבל יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אבל איך שהמצב נראה היום, פשוט כאב לב, נשרף לי הלב.
תראי, אחד המשפטים האלמותיים של אוהדת כדורגל כלפי ביתר קשור אלייך. את זוכרת מה צעקת להם לפני כמה שנים? את זוכרת, לא נחזור על זה, לא צריך פה...
2007, שביתר שיחקה
כמו כוסיות. יפה.
נכון, הם משחקים כמו כוסיות, אני אומר את
זה. אבל לא, דברי איתי על 2021, עבר מאז 13 שנה.
נכון, וואו, 13 שנה עבר מאז המשפט.
נכון. ומה קרה?
ומה עכשיו?
מה קרה? אני, וואלה, אני לא יודעת מה להגיד לך, אני ממש מוכסבת מהם. אני לא אמנתי, אני אגיד לך את האמת, אני לא אמנתי שנפסיד ככה במשחקים האחרונים. אני כבר לא יודעת אם זה המאמנים, אם זה השחקנים. לא יודעת, אתה יודע, תמיד קל להשאיר רק את המאמנים. אבל איפה השחקנים בכל הסיפור הזה?
ראית את המשחק נגד סכנין? בטדי?
לא, ברור, מה?
נו, ואיך הרגשת?
מה, טיפסת על הקירות?
איך הרגע ב-3-0 פיגור?
אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמינה מה קרה שם. קודם כל הוא עשה הרכב שאני פשוט רבצתי לעצמי ככה לראש, אמרתי לה, למה הקבוצה יושבת על הספסל?
בואי, אני אגיד לך משהו, אביגיל, בואי אני אגיד לך משהו. לא חשוב מי היה עומד על הקווים, ולא חשוב איזה 11 היו מרכיבים. הגישה של ביתר למשחק הזה הייתה מזלזלת, לעומת הגישה של סכנין שבאה לטרוף. זה כל המשחק.
נכון, תראה קבוצה במקום אחרון, בבקשה. אתמול היא הפסידה, ואותנו הם קרו, אתה מבין?
כן. את רואה את ביתר עושה את הפלייאוף?
בפלייאוף אני לא יודעת, לא נהיה... צריך לקרות פה נס, אתה צריך לנצח היום את מכבי.
לא צריך לנצח, אתה צריכה 9 נקודות אחרי מכבי, אפשר להיכנס.
לא, אני לא יודעת,
אני גם לא רואה את ביתר עושה 9 מ-9.
אני לא רואה את ביתר העונה בפלייאוף העליון.
ובפלייאוף התחתון, את יודעת, הם לא בדיוק מתאימים, יותר מדי עדינים, וגם כדורגל יותר מדי, איך נקרא לזה, טכני, זה לא מה שיהיה בפלייאוף התחתון.
תראה, כל התקופה האחרונה, עם מה שקרה, עם משה חוגג, עם הקהל, עם דובאי, אם אתה זוכר כמה אני טרנתי, ואני אמרתי מההתחלה שלא היה ולא יהיה, לא קרה, שלא יקרה פה שום דבר עם חליפה, וכל התקשורת והמדינה גשה, עשו סיפוזיונים פה, אני כל רעיון שלי אמרתי, לא היה ולא יהיה.
למה? רגע, שנייה. קודם כל, אני בהתחלה מאוד שמחתי שזה יקרה, אבל אני לא אוהד ביתר.
בגלל הכסף.
לא, רגע.
אתה האמנת לזה?
אני האמנתי.
הרי הכל נראה פה מההתחלה שזה לא
קשיר. בהתחלה האמנתי, אבל אני רוצה לשאול אותך, את בתור אוהדת, הייתה חלוקה של העניין הזה שבגלל שהוא אמור להיות בעלים ערבי. את לא רצית את זה בגלל שהוא בעלים ערבי, או שאין לך בעיה שיהיה בעלים ערבי לביתר?
בטח שיש לי בעיה עם זה שיהיה בעלים ערבים לביתר.
למה?
למה הם לא לקחו את הפועל תל אביב?
ההפך, אבל הם
רצו... למה לא לקחו את הפועל ירושלים?
ביתר זה סמל, ביתר זה סמל, אביגיל.
רק את ביתר.
אבל ביתר זה סמל,
הם רצו משהו בירושלים, ירושלים זה העיר הכי
חשובה. לא משהו בירושלים.
גם הפועל ירושלים זה קבוצה ירושלמית.
זה לא משהו, ביתר ירושלים זה סמל.
נכון?
יש הפועל ירושלים... היא לא מגיעה לאותה דרגת
סמליות. אבל אני אמרתי לך שהם לא יכולים לרכוש את בית חולים הדסה, לא את הר הרצל ולא את הכנסת, אז הם קונים את ביתר.
בסדר.
מה הבעיה עם זה?
לי אין בעיה. אני לא אוהד ביתר, אין לי בעיה. לא, יש בעיה.
אתה אמרת בדיוק את הדברים, לא יכולים לקרות את הדסה עין כרם, לא יכולים לקרות את הרצן.
הם לא יכולים, נכון, אז הם יכולים לרכוש סמל שנקרא ביתר ירושלים, זה אחד הסמלים של ביתר. מה את רוצה, שיקנו את עיר דוד? לא הבנתי.
מה יהיה עכשיו אבל?
ברוך השם לא היה ולא יהיה.
תגידי לי, אני רוצה לשאול אותך, אני רואה את...
הוא בלחת, משה חוגג, אין לו כסף.
בסדר.
בגלל זה הוא עשה כל הבלגן.
אני לא בטוח.
אבל הוא שם הרבה כסף בביתה, הרבה מאוד. הרבה מאוד הוא שם.
שם מיליונים, אביגיל, מה יש לך?
את מבינה, הרבה יותר...
אתם אנשים אומרים שהוא חייב כסף להם, לאנשים.
האנשים זה לא משנה, לביתה הוא לא חייב גרוש.
לא,
בסדר. אז מי האנשים? אנשים אומרים...
ביתה מתנהלת נכון? סבבה.
תראי, ביתה מתנהלת נכון, אני לא יודע. אני לא יודע כי אני רואה את התוצאות, בסך הכל, הרי בסוף זה עניין של תוצאה.
לא, אתה אומר מבחינה כספית.
תקשיבי טוב.
אין לו בעל של כסף לביתר.
הם לא חייבים, לביתר אין בעיה של כסף, ביתר לא חייבת לאף אחד.
בסדר, אין בעיה, שימשיך ככה.
אבל תגידי לי דבר אחר, עזבי כרגע את הכסף, שאת רואה כישרון כמו זרגרי, שגדל במועדון, את לא רוצה שיהיו עוד כאלה, כפי שהתרגלת לראות לפני שלושה עשורים?
רח, אבל אתה יודע כמה, אתה יודע כמה שחקני נוער טובים שלנו לא נמצאים היום בקבוצה? אתה יודע כמה כאלה טובים?
לא גדל בביתר שחקן כמו זרגרי בשנים האחרונות, לא. עובדה שבמקרה הזה החתימו אותו להרבה זמן, ונתנו הוראה שישחק כמה שיותר, ורוני לוי זלזל בו, ודראפיץ' נותן לו. זה שחקן מיוחד, אביגאי, לא, לא היה לנו הרבה כאלה.
זרגרי אחלה שחקן. שמע, גם רוסיטון היה שחקן טוב.
היו שחקנים, והיה לכם גם לפני כמה שנים טובות.
גם עוד סיטון, שחקן שגדל בביתר.
היה לכם אליפות בנוער. מי אימן? זה שאימן אחר כך את הנשים. היה מאמן כושר במכבי, איך קוראים לו?
גיא אזורי?
גיא אזורי, היה מאמן הנוער.
הוא היה לו את הנוער שזכה באליפות, היה לו את הנוער הכי טוב בארץ, אבל אז הם גם זכו באליפות עם הבוגרים, זה היה לפני 12-13 שנה, אבל לגבי מה שאמרת, לגבי התנהלות של מועדון, לכל קבוצה, קופמן ואני יכולים להגיד את הטעויות שלה בניהול. כל קבוצה, את יודעת מה? אולי אני שם בקטע הזה בצד את מיץ' גולדהר, זה ניהול לילה ולילה, אין אף אחד שמנהל כמו. כולם עושים טעויות, אין מה לעשות. אתם צריכים להיות מאחורי המועדון, אביגיל.
אנחנו מאחורי המועדון, הכל טוב, מה...
את חוזרת את המשחק הבא, את חוזרת
לה... זה המשפט אומר, באש ובמים עד המוות.
יום חמישי, רגע, יום חמישי. יום חמישי בני יהודה, אפשר להיכנס 1500, את בפנים?
אני ברור שאני אשמח להגיע, האמת שאני לא יכול לעוד החודש, אני באבל על מות אמי.
שלא תדעו צער.
עוד כל מה שמיים אתם מוכנים.
תודה, תודה. אני, עד שיגמר לי החודש, אני רק שבועיים אחרי ה...
כן.
אז ברור שאני אלך למשחקים, ברור, מה?
אתה יודע, מעניין ביתר ירושלים והפועל תל אביב שיש להם אלפי אוהדים שירצו לבוא, איך הם בדיוק עושים את החלוקה להביא רק 1,500?
אתה יודע מה, זה דבר הכי מטומטם באצטדיון של...
האמת שאני לא יודע.
דיברנו על זה, אבל אין מה לעשות.
5,000 איש זה מכובד.
אז רגע, בואו נתחיל 1,500 ועוד חודש.
אבל לביתר ירושלים יש מאות אלפי אוהדים, כנ"ל להפועל תל אביב. אתה יודע, זה לא מכבי פתח תקווה, חדרה, אתה יודע, אשדוד.
הם 1,500 טוב להם.
למי?
למכבי פתח תקווה וחדרה.
כן, אבל אתה מדבר על ביתר ירושלים.
אבל מכבי פתח תקווה יש להם שתי מכוניות מיניבוס, כמה אוהדים יש להם?
אז רגע, יש לנו תיקון. תוכמן מתקן אותנו שזה לא, זה מיום שישי. יום חמישי בני יהודה עדיין זה בלי קהל.
כי זה משחק מפעם.
בדיוק, אז יום שישי, והם נגד הפועל כפר סבא ביום ראשון כבר ייכנסו.
הבנתי.
עשינו לביתר בבית עוד שבועיים.
לא, עוד פחות משבוע, יום ראשון אתם מארחים את כפר סבא.
יום ראשון מארחים את כפר סבא בבית.
כן.
אוקיי, אתה מבין את כפר סבא לדוגמה, בבית שלהם כמה יבואו להם מועדים 50 איש? תראית לך, טרנזיט.
לא, כבר סבא עכשיו במצב שלו הביאו 1,000 אוהדים לעודד אותם.
אוקיי, מכבי פתח תקווה, זה יכלו לתת לביתר ירושלים כמות יותר גדולה לפועל, למכבי חיפה, לקבוצות הגדולות.
נכון. אני מאמין שגם אם נתניה הייתה מארחת את חדרה ברגיל, היו מביאים, זה משחק העונה
נכון,
שלהם.
נכון, ניצחתם את בולו, אם אני לא טועה.
כן.
האצטדיון גם, האצטדיון של 14,000
אוהדים. 14,000. כן, היו יכולים לתת ל-5,000 אוהדים של נתניה וחדרה להיכנס, אבל אין מה לעשות. בואו נזרום עם 1,500, ואולי עוד חודש יפתחו לנו יותר.
בוא נקווה שבאמת זה ימשיך ככה, ושלא יהיה לנו עוד פעם דברים בדרך, אז בשלום, יבואי לנו.
אביגיל, שברי על עצמך.
תודה רבה, ולכו להתחסן, אני עשיתי
שתי חסן. אנחנו סנים, אנחנו כבר...
קופמן ואני מהראשונים.
אנחנו בינואר כבר סיימנו להתחסן.
כל הכבוד, כל הכבוד.
על הכיפק.
תני לי תוצאה היום לביתר, תני לי תוצאה ביתר מכבי.
דמה, אני... תקו בשבילי זה ניצחון.
אני כן, לא מאמין.
אה?
אני לא מאמין.
שמה?
שועד ביתר ירושלים אומר, וואלה, ביתר זה קבוצה שכל מקום בארץ
צריך לנצח. אבל ביתר נשאר רק השם.
אני רואה את המצב.
בסדר.
נשאר הקשה מביתר.
אני אוהד של קבוצה פחות גדולה מביתר ירושלים, ואני ב-DNA של המועדון הזה, לכל מקום בא ואומר אנחנו ננצח.
מה אתה רוצה, אני אגיד לך 10-0 לביתר?
לא, לא. לא, אבל חוגג.
אתה יודע מה, בוא קח 2-1 לביתר, על בית.
תשמעי, חוגג היום צייץ בטוויטר, ואני מצטט אותו, לא מעניין אותי מכבי תל אביב, לא מעניין אותי מכבי חיפה, ביתר בא לנצח בבלומפיל. זה גישה של ביתר ירושלים, זה מועדון ענק.
על בית, על בית, אמן. על בית, אמן, אמן. הנה, ככה, תודה מה, 2-1 לביתר.
יאללה, גדול.
אביגיל, המון תודה.
בבקשה, בכיף, ערב טוב, מייקרופון.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
בוא קוף, בוא תן לנו כמה מילים על המשחק המעניין היום. זה, אני רק אומר לך, תשמע, גם אני חושב כמוך שמכבי תל אביב פייבוריטית. אבל מי שזוכר את המשחק שדראפיץ' אימן את ביתר, עם המשחק הראשון של קלטינס, שבאו לבלומפילד עם ערן זהבי הגדול, וביתר בהצגת כדורגל עם רוקביצה, אתה יודע כמה נגמר? 4-2. זה מזכיר לי כמו המשחק הזה. עכשיו אתה אומר לי בחוץ, שום סיכוי, ואני אומר לך, תשמע, יש מצב שהיום שואה ואתר יהיו טובים, אתה אומר לי, אין מצב. רוני, כדורגל 90 דקות, לא, חוץ מאלוהים עכשיו בשמיים, אף אחד לא יודע את התוצאה.
אני לא יודע, אבל יש נתוני פתיחה.
אין מה לדבר, אין מה לדבר.
נתוני פתיחה, מכבי, גם שחקניה, אוקיי, כיחידים, וגם כקבוצה, טובים יותר,
אין מה לדבר.
שני הפרמטרים האלה.
גם אותו משחק ששידרתי בשירים ושערים, שברד דראפיץ' בא עם רוקביצה לבלומפילד, ונתן להם 4-2 במשחק ענק, עם 15,000 איש, אני לא אומר שזה יקרה היום שביתר תנצח 4-2, אותה תחושה, מכבי הייתה הרבה יותר טובה, מכבי רצה לאליפות, ביתר בא אנדרדוג, בום בראש. לכן צריך לקחת את הכל בחשבון. בואו ניתן את היחסים לטובת המאזינים, מכבי תל אביב פייבוריטית ברורה, 1.40, תקו 3.90, ביתר ירושלים 4.90.
מכבי.
מכבי, 1.40.
אל תשכח גם שמכבי ניצחון שלה.
עולים למקום הראשון.
עולים למקום הראשון. ביתר, בוא נראה כמה נקודות ביתר. ביתר כרגע עם 28 נקודות.
כן.
אבל רק 22 משחקים.
נכון.
אז יש לה, אתה יודע, יש לה...
אמרתי לך שהביתר אחרי מכבי יש לה 3 משחקים, אחד מהם משחק שחסר נגד נהודה. אם ביתר תעשה אחרי המשחק הזה 9 ויהיו לה 37, יש לה סיכוי טוב להיכנס, אבל לך תדע, בוא נראה בני יהודה וכפר סבא בסכנת ירידה, כן, זה גם לא ברור. משחקים של לקק.
הם לא באים להקל עליהם.
בדיוק. בוא נעבור לפרמר ליג, לדעתי אחלה משחק, צ'לסי מול אברטון, שתי קבוצות התקפיות, צ'לסי במקום הרביעי, אברטון במקום החמישי, אותן נקודות. צ'לסי מקבלת 1.5, תקו 3.55, אברטון 4.40.
איקס.
אני הולך על צ'לסי, אני מאוד אוהב את המשחק של
טוחל. לאחרונה יש בהם, אבל אני אומר עוד פעם, אני הולך פה על איקס.
יכול להיות איקס, אבל הרבה שיהיה איקס עם גולי.
אברטון מעולם לא הייתה במצב הזה של מקום חמישי, מה זה מעולם? בשנים האחרונות לא הייתה מצב של מקום חמישי, אתה יודע.
שים לב, אנחנו מדברים על הליגה
האנגלית. יכולים עוד להיכנס ליגת אלופות.
אנחנו מדברים על הליגה האנגלית. היום משחק גרמני מול איטלקי, שהיה מנצ'סטר סיטי, היה ספרדי, וקלופ זה גרמני. כן, לא, אני אומר, המאמנים הגדולים עדיין הם מחוץ לאנגליה.
שאני הייתי אוהד צ'לסי, זולה היה מאמן, אז מה? לפני עידן...
זולה.
כן, לפני העידן של הכסף.
נכון. יאללה, בוא נעבור לאיטלקית הראשונה, שם אינטר במאבק אחרון לשחייה באליפות, היא מערכת היום את אטלנטה, אינטר מקבלת 1.75, אינטר במקום הראשון, אטלנטה קבוצה טובה במקום החמישי, טקו 3.30, אטלנטה גם 3.30. פה יכולה לי, מריח קצת.
איקס.
מריח, אני הולך על הפתעה.
מפתה מדי.
מפתה, אני הולך על הפתעה, אני הולך היום על 2, אטלנטה. סתם, בניחוש כמובן.
כן.
עכשיו פה אתה תסביר לנו את משחק התחתית בליגת ווינר כדורסל, אז אירוני נעריה מערכת את בני הרצליה, ואירוני נעריה בבית מקבלת פלוס 3. זאת אומרת, אם אירוני נעריה מנצחת...
אירוני נעריה כרגע, מהקבוצות החלשות
אבל היא בבית,
בליגה.
בבית עם הרצליה, מה הרצליה?
בבית, היו לה מספיק איזה, קודם כל השליחו שם את ג'ו אלכסנדר, לא הסתדרו איתו והוא לא הסתדר איתם, מצד שני, הרצליה, עשתה את השינוי בסגל, החליפה שני שחקנים.
שרון דרוקר בריצה טובה.
ועכשיו בריצה טובה הם פתחו, אתה יודע, לא זוכר, 0-6 או 1-6, התייצבו, ועכשיו לדעתי מנצחים ביותר מ3 שם, בנעריה, בן שרה.
הרצליה מנצחת מעל 3?
כן.
אז אני אלך על נעריה, או ה3 שלה, או הפחות.
2, לא ה3, 2.
או 2, או ניצחון זה כמובן 1.80 גם לנעריה וגם להרצליה. מי שמכם מאמר על בדיוק ניצחון של הרצליה בשלוש נקודות, זה פי 9.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אנחנו עושים עכשיו הפסקה מהמשדר שמיועד אך ורק לנשים, ואומרים שלום וערב טוב לניר קלינגר, מאמן הפועל תל אביב. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
לפני הכל שמענו על האסון במשפחתך, שגיסך דיוויד הלך לעולמו. משתתפים בצערך ובצער המשפחה.
ריגשת, האם רואים את קלינגר עם דמעות? זה ריגשת.
תראה, אתה יודע, בכל זאת... האיש, בן אדם הלך איתי מגיל 15, כשהתחלתי לשחק כדורגל, ועובר איתך לכל קבוצה, ומעורב. שמע, זה עצוב מאוד, אבל בסדר, זה אלו החיים. הקורונה הזאת, ממש, ממש, אני באמת אומר, כולם חייבים ללכת להתחסן, וזהו, אין משהו אחר.
אני מחזק את הדברים האלה, ושמעתי גם חולי קורונה, כמובן הרבה, שהחלימו, ואומרים, רבותיי, רוצו להתחסן, תפסיקו עם השטויות.
לגמרי.
כן. ניר, בוא נתרכז בקבוצה שלך, אתמול ניצחון גדול, 1-0 בטרנר על הפועל באר שבע, באמת משחק הקרבה, גם כאשר הייתם פחות טובים, מול הלחץ של באר שבע.
נכון.
אבל חבר'ה נזרקו על הדשא, באמת כמו שהידים. אבל אני חושב באיזשהו, קודם כל השער שהבקיע באר שבע, דקה 89, שנפסל.
דקה
90 ו... 6. כן, בזמן הפציעות.
כן.
נפסל, באיזשהו מקום אתם נהנתם מההפקר, אבל יפה, זה מה שרצית.
תראה, קודם כל, אני עדיין לא, אבל אני לא חבר בוועדת השיפוט והוועדה המקצועית, אבל זה לא משנה, אנחנו כולנו יודעים שטעויות שיפוט מתכזזות, פעם זה לטובתך, פעם זה נגדך, זה לא האישו פה. אני חושב שאנחנו, כמו שאמרת, בחצי הראשון, המשכנו את היכולת המצוינת שהייתה לנו נגד מכבי חיפה, ושם לא ניצחנו, והיינו טובים יותר, ופה במחצית הראשונה היינו טובים, מחצית שנייה באר שבע באמת הלכה על כל הקופה, היינו עייפים, אבל עדיין היו לנו גם את ההזדמנויות לעשות 2-0, וגם באמת התגוננו, וכמו שאמרת, הקרבה הייתה פה חלק מהמשחק שלנו עכשיו בתקופה הזאת, כי קבוצה שנלחמת על חייה צריכה להקריב, וזה מה שעשינו.
תשמע, אין מה לדבר בכלל שאתם קבוצה טובה, וגם אם מישהו אמר במועדון או לא אמר שהקבוצה הזאת, אם הייתה פותחת העונה, הייתה בפלייאוף העליון. אבל אני רוצה לשאול...
אתה לא רלוונטי.
לא, נכון. אתם קבוצה נהדרת, ואין מה להגיד. אייבינדר, אייבינדר עשה שינוי, תשמע, הוא מנהיג, הוא פשוט יוצא מהכלל. אבל אני רוצה לשאול אותך, הרי קרה משהו בקיץ. בקיץ בוודאי ישבת עם אחים ניסנוב, מישהו היה צריך להגיד, הקבוצה הזאת מועמדת לירידה. עכשיו, תסביר לנו מה קרה, מה ההסבר שלך שבינואר פתחו את הכיס, הביאו קבוצה טובה, וזה לא נעשה בינואר.
זה לא עניין של הסבר, שאלה מצוינת, אבל זה לא עניין של הסבר, זה עניין של עובדות כלכליות. תראה, זה מלכות.
אבל הם לא הרוויחו 20 מיליון בטוטו בינואר.
רגע, אז אני אסביר. שאלת שאלה מעולה, ואני גם, אני חושב שהרבה אוהדים שלנו מקשיבים, וכדאי שבאמת יבינו מה היה באמת. קודם כל, הייתה לנו מגבלת תקציב קשה מאוד. אנחנו יודעים שהפועל תל אביב זה לא מכבי חיפה ולא באר שבע ולא מכבי תל אביב. אז הייתה לנו בעיה תקציב שנובעת מהמתווה של תמיכת המדינה, ואתה צריך לעמוד בתקציב מסוים, מספר X לא משנה עכשיו, לא ייכנס לכסף, וידענו שאם אנחנו פורצים את התקציב הזה, אז הקבוצה לא תקבל את העזרה שלה, ואולי לא תוכל להתמודד כמו הרבה קבוצות אחרות. עכשיו בנינו סגל, על פי התקציב הזה, שהוא לא היה מספיק טוב, ידענו את זה, אבל לבוא ולהצהיר מלפני תחילת העונה ולהגיד, תשמעו, אנחנו מועמדים לירידה, זה לא הרוח שלי, וזה לא הדרך שלי, ולא גם של משה סיני, וזה לא האופי שלנו. אז חשבנו שנצליח להילחם, ובאמת להיות איפשהו לשרוד את השנה הזאת, וזה ייקה בנו, אני מודה, זה ייקה בנו בפנים. וזה לא היה מספיק, וזה היה קשה, וזה הלך והידרדר, ונתתי את הדוגמה של ליברפול אתמול, גם עם שחקנים גדולים ומאמן ענק, אתה לפעמים יכול להיכנס למשבר, אז על אחת כמה וכמה עם סגל שהוא היה לא מספיק טוב, וזה לא הצלחנו להתרומם מזה, ואז הגיע ינואר.
ועשית...
שאלת השאלה.
כן.
אמרת אבל אתמול, אמרת אבל אתמול ברעיון אחרי המשחק, שבאמת היה רעיון מרגש, אמרת שבאמת אמרת לבעלים, אחרי שמשה סינה כבר נשלח הביתה, רבותיי, יש לכם שתי אפשרויות, או להביא שבעה שמונה שחקנים, או לפטר את המאמן.
אמרתי את האמת, ואמרתי גם את המלצתי, אני לא חושב שזה בעיה של מאמן, כי אני לא מהקיץ הייתי מאמן מצוין, והיום אני מאמן לא טוב. זה לא העניין. העניין הוא שכל מאמן בליגה צריך להבין שהבחירה של השחקנים, אם יש לך יכולת כלכלית, אז אתה תשלם את המחיר. אבל אם נגיד אתה קיבלת מה שאתה רוצה, באמת, אני אומר את זה הכי פתוח שיש, באת לשבת לישיבת תקציב בקיץ, קיבלת 50 מיליון שקל תקציב, תבחר, נכשלת, תשלם את המחיר. אבל אם אתה מגרד שקל לשקל, ובאמת, אז אני לא חשבתי שזו בעיה של המאמן, ואמרתי את זה, אבל אמרתי גם באותה נשימה. אם אתם חושבים שאני הבעיה, אני מוכן ללכת גם.
זאת אומרת, ניר, הם זרמו איתך, הם הבינו ממך, אפילו שאתה מקריב את עצמך, עדיף להביא פה שחקנים להציל את הפועל תל אביב מירידה.
בדיוק, חשבנו על הפועל תל אביב, באמת מגיע קרדיט גדול להנהלה, כי אני אומר, הם הבינו שבאמת, אני חושב את טובת הפועל תל אביב, זה גם לא עניין של כסף, לא פיצוי ולא כלום, זה לא היה עניין, לא היה אישו בכלל. וברגע שהתחלנו לחשוב כולנו לטובת הפועל תל אביב, התחלנו לעבוד, ואז הגיע עוד אליה, ובאמת יחד עם ההנהלה, נכנסנו לעבודה המסיבית, לפני כולם, וכבר בדצמבר, והחתמנו את אייבינדר, והחתמנו את בן ביטון, והחתמנו את לידור כהן, ואת גיל יצחק, ואת אופק ביטון, ואת כל השישה שבעה שחקנים, ואת שלומי אזולאי, והם התחילו להתאמן איתנו, עוד כשהחלון היה סגור בכלל, כמעט שלושה שבועות. וזה היה ההבדל במה שעשינו לעומת, וזה הצליח. אתם מבינים את העניין המקצועי?
בוודאי, בוודאי.
הם התחילו להתאמן איתנו שלושה שבועות לפני שנפתח החלון. כשברגע שנפתח החלון, השינוי היה מיידי. זה לא שזה מספיק, כן? אנחנו עדיין לא עשינו כלום. שלא השתמע שאנחנו כבר, אנחנו עדיין בשיא המלחמה.
אבל הייתם המרתף של הליגה.
היינו במרתפים, כן, היינו במרתפים.
שהבאת את החיזוק, הייתם 10 נקודות.
שהמים למטה שנוגעים ברגליים, היינו שם, כן. היינו עם 8 נקודות. זה מטורף.
עכשיו אתם עם 26 נקודות אחרי 24...
כמה יש לסכנין, רוני? הם משחקים בשבת עם סכנין?
סכנין 23.
אז זה ממש קרב ראש בר... אין קרב יותר מזה.
הכל קרב,
אין מנוחה.
יש להם באמת יתרון.
לא יהיה מנוחה עד הסוף. כאילו, בסדר, יכול
להיות... אבל אתה יודע שלפחות 10-11 נקודות עד סוף הליגה, ואתה נשאר בליגה. 36-37 נשאר, לא משנה איך אתה סופר את זה.
כן, צודק. אבל זה לא קל להגיע לזה,
אתה יודע, אני רוצה לדבר עליך,
לכן אנחנו מתרכזים ביכולת ולאו דווקא מסתכלים על התוצאות, הרי בסוף היכולת מנצחת.
אני רוצה לשאול עליך באופן אישי, מכירים שנים, תמיד אני אומר לך תשמור על הבריאות, ראיתי אותך בסיום המשחק עם מכבי חיפה, קודם כל באמת אני גם כתבתי שבאמת לא עשית כלום, אבל אני שואל את ניר קלינגר, הרי 2-1 לא יעזור אף אחד.
אתה צודק, אני לא התעצבנתי על זה, פרימו, אתם חייבים להבין.
לא, אבל לך לחדר הלבשה, מה זה יעזור?
אבל שני, אבל יש לך התפרצות פה, בוא נעני, אני ממש מבין.
אבל מאמן מנוסה.
אבל מה הוא אמר לו?
לא, אז אני אומר שהוא לא אמר כלום, אני אומר...
לא דיברתי.
רגע, שנייה, ניר, שנייה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שופט... שמסתיים במשחק הוא חלק מהמשחק, הוא לא קילל אותו.
לא אמר לו כלום.
אתה הבין, הוא בסך הכל בא, דיבר איתו על הזמן.
מצלמה הלכה איתי לכל הדרך.
כן, אתה הבין, מה קרה? מה קרה?
לא, אני רק שואל, אני רק שואל למה אתה לא נגמר המשחק.
כי אני אוהב לרדת למדליקה, להתערבב עם האנשים, להגיד לזה, לראות שאף אחד לא מתערבב עם השופט ולא אומר איזה מילה לא במקום. אני אוהב, תראה אותי בכל הקריירה שלי, נגמר המשחק, אני נכנס למגרש, לוחץ ידיים, לא לוחץ ידיים, זה לא משנה. הבעיה היא שברגע שאני מקבל אדום, אני יושב ביציע, חבר'ה, זה קריטי, אני צריך להיות על הקווים, השחקנים שלי רוצים אותי על הקווים, לא רוצים אותי ביציע, זה ממש קריטי. עכשיו, אני לא טמבל, אני לא טיפש, ויבוא, יקלל וירחיקו אותי. אני לא דיברתי מילה, וברגע שהוא הרחיק אותי, אז אני איבדתי את זה. חבר'ה, אתם צריכים להבין אותי, זאת העבודה שלי. ואני באמת, לא מילה, לא עלבתי, לא מחיתי, לא אמרתי לו, עשית ככה או עשית ככה, כלום. אז זה באמת, תשמע, אני לא אעשה את זה יותר, זה בטוח, אבל כי באמת כמו שאתה אומר, בוא, אני כבר לא ילד, אבל מצד שני, ככה אני אמוציונלי, חשוב לי להיות עם השחקנים, וחשוב המועדון, ובמשימה קשה מאוד, ומאתגרת, אז לפעמים זה משפיע לכולנו.
טוב לך בהפועל.
אני מאוד אוהב את הפועל תל אביב, מאוד מאוד התחברתי למקום.
היית אומר את המשפט הזה שהיה דרבי והיית שחקן גדול במכבי?
זה כבר לא, אתה יודע, זה לא רלוונטי בימים היום.
למה הוא לא אימן בהפועל חיפה וכיכב במכבי חיפה?
בדיוק, מה, דרור חסן הגדול לא אימן במכבי, בהפועל, ומה, כאילו, אתה יודע.
אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך דבר אחד, אתה יודע. בהנחה שאתם תשרדו את התופת הזו עד סוף העונה.
עזרת השם.
תשמע, נכון, נבנה סגל טוב, אבל הפועל תל אביב, מועדון, לא כקבוצה, מועדון בסדר גודל הזה, אתה יודע, הוא לא יכול להתנהג
כעוני.
חייבים להביא שם משקיע, אני לא אומר לבלבטים לעזוב, זה לא זה שלהם, לא שלי.
לא,
אבל
לא.
להביא משקיע, שהפועל תוכל, אתה יודע, הקהל של הפועל, מחפש שיתמודדו על תארים. כן יצליחו, לא יצליחו.
זה רק כסף.
אבל שיתמודדו, זה יד שכסף.
במצב נורמלי, אני אומר לכם שבמצב נורמלי, לא קורונה וקהל ומנויים, אין שום סיבה שהפועל תל אביב לא תהיה בטופ 4. אין שום סיבה. במצב נורמלי, כשיש מחירה של 10,000 מנויים, ובוחרים את השחקנים נכון, ועושים עבודה, ותראה, עשינו עבודה, תראה, גם עם השוער, וגם עם קולו, עם הזרים שאנחנו בחרנו, ובאמת ישבנו עליהם, ואז לא ניכנס עכשיו לכל האחרים, וזה באמת לא משנה. וכולנו טעינו וכולנו תיקנו, אבל כשעושים עבודה, ועושים עבודה רצינית ומעמיקה, אין שום סיבה שהפועל לא תהיה בטופ 4, ולא חייבת להיות בתקציב של 50 או 60 מיליון. יכולה להיות גם בתקציב של 30-35 מיליון שקל, שזה הגיוני לקבוצה שמוכרת 10,000 מנויים, ואין שום סיבה. השאלה היא אם באמת נצליח ובאמת לשרוד, ואני מקווה בעזרת השם שכן, יש לנו כבר בסיס מצוין לעונה הבאה שחתום, רובו כבר
שמתחק היום. אני אגיד לך את האמת, אתה יודע שכסף זה שם המשחק קלינגר, ואתה יודע, זה גם...
לא תמיד, גם קריית שמונה לקחה...
אז זהו, אז רציתי להגיד לך, זה הייתה הבלחה, אבל אם אתם הולכים לעונה הבאה, כמו שאתה אומר, עם הסגל הזה, עם חיזוק פה ושם, אני מתאר לעצמי...
זרים, מה זה חיזוק פה
ושם? וזרים, ועכשיו, אני מתאר לעצמי...
שלושה זרים בקבוצה.
בכל מקרה, בכל מקרה שלא יהיה, מיץ' גולדר, אלונה ברקת ויאנקל שחר, יעמידו תקציב הרבה יותר
גדול. אבל אם הוא גומר מקום ארבע, אם הוא עושה אירופה, תבין, אם הוא מגיע לאירופה, היא קבוצה טובה.
שם צריכה להיות הפועל
תל אביב. זה הפועל תל אביב, חבר'ה, זה הפועל תל אביב, זה מועדון ענק.
אז אתה יודע מה? יש דרך אחרת, וזה אני חייב לשאול אותך. דרך אחרת של דרך הצעירים. בשנה שעברה אתם מגיעים לסמי עופר, מנצחים את מכבי חיפה, הורגים אותם בפלייאוף העליון, והצמידו לכם את הקטע של תינוקות קלינגר. עכשיו שני שחקנים שהיו פנטסטיים, ליידנר מגן שמאלי ואייזן בקישור, הם לא בהרכב פתאום, אז מה קרה?
אני אגיד לכם מה קרה, שחלק מזה זה אני, ואני אשם בזה. מה זה אשם? במרכאות. קודם כל, ברגע שהיה לנו את הפלטפורמה הטובה והנכונה, לתת בשנה שעברה בפלייאוף עליון, להמר ולתת לשבעה, שמונה שחקני נוער לשחק. זה לא היינו עושים, היינו בפלייאוף תחתון, אני מבטיח לך. אבל, מתוך השבעה, שמונה האלה, מה הייתה המחשבה? לסנן, הרי לא ברור, ברור שכל השבעה, שמונה לא יהיו בהרכב בעונה שאחרי. זה לא נכון. בדרך כלל משתלבים שניים, שלושה, וזה מה שקורה היום גם. תראה, שי אליאס, בן 21, שחקן נבחרת צעירה. דני גרופר, אגב, דורון ליידנר, הם בתחרות על המקום. דני משחק טוב, כרגע הוא בהרכב, מה לעשות? זה חלק מהמשחק. כנה לגבי שי אייבן, באותו גיל כמעט כמו שי אליאס, אי אפשר להבדיל ביניהם, זה גם שחקן צעיר. נלך הלאה, אושר דודה, אתה קפיטה נהדרת.
שחקן.
שחקן נוער. אז אנחנו לא באים ואומרים, בואו, רק הפועל, רק שחקנים צעירים. אם מועדון מייצר בעונה שני שחקנים בהרכב, זה הישג אדיר, אדיר. תראה, בית"ר ירושלים מתהדרים בזרגרי, זה שחקן אחד שהוא משחק והוא עלה מהנוער, זה יפה. אני לא חלילה, להפך, אני מפרגן לו.
אבל בבית"ר יש משבר בנוער, ניר. בביתר יש משבר בנוער, בנוער שאתה פולטה בטוח.
ועדיין הם הוציאו שחקן אחד.
נכון.
מצוין, וככה צריך לעשות.
נשבע לך? אוי ואבוי לנו, עם קבוצה בסדר גודל של ביתר, מוציאה שחקן אחד.
חבר'ה, יש שם.
עזוב את מכבי.
עשו שם החלטות גרועות. תראו. עכשיו משקמים. זה שנתונים, נכון? לפה יצא יופי של שנתון.
אבל עזוב את מכבי תל אביב שבאמת מייצרת שחקנים, עזוב את מכבי.
מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה.
אשדוד. מכבי
תקווה זה אימפריה.
אשדוד, מכבי פתח תקווה ונתניה, יש להם הרבה מאוד שחקני בית.
אבל אתה טועה, גם בהפועל תל אביב משחקים שחקני בית. רז שלמה בן 21, אליאס בן 21, דני גרופר, אמנם לא שחקן בית, אבל שחקן בן 21. אושר דוד הבן 19, תשמע, הם בהרכב כולם, זה לא עכשיו, זה 14 כאן הרכב. מכבי תל אביב היא חריגה בעניין הזה שהם באמת הפכו להיות כוכבים, כי הם יצאו להשאלה, הם עשו את המסלול הנכון לשחקנים. יש להם את הפריבילגיה הזאת.
אני חייב לשאול אותך, לפני שאנחנו נפרדים, חוזר קהל, 1500 מהפועל תל אביב כל משחק, היא יכולה להביא עשירייה משלה, אתה יודע, בלי מאמץ.
זו החלטה קשה ביותר, קשה ביותר.
אבל עדיף קצת מכלום,
אבל,
לא?
תראה, אני לא קטע עמדה, כי זה לא תפקיד שלי, אני מאמן. אני אומר, זו החלטה קשה כלפי אוהדים. כי מי ה-1500 האלה יהיו? כאילו, איך בוחרים אותם? זה ממש דילמה, זה ממש בעיה. מצד שני, אתה אומר, אני מבין שהמנהלת החליטה, ובעלי הקבוצות החליטו, שבוא נכניס רגל, מה שנקרא, בדלת, אתה יודע, אבל אני לא יודע, אני לא כל כך שמח עם זה, בקטע של איך בוחרים את ה-1500 האלה?
יעשו הגרלה.
לא, יעשו לפי ותיקים, צריכים לזמן לבדוק מפתח.
הגרלה תוציא 1500 מכל המנויים.
אבל זה מתסכל, מה לעשות? את האלה שלא ייכנסו, מה לעשות? חבר'ה, צריך להגיד את האמת, זה לא החלטה קלה.
החלטה לא קלה, החלטה קשה שתפגע בספורט.
הילדים כבר הרגו אותי על הדרבי שבוע.
אתם שוכחים שילדים עד גיל 18 שאינם מחוסנים לא יכולים להיכנס לאצטדיון, הנזק הוא בלתי הפיך.
נכון.
ניר, שמור על עצמך,
שמור
על הבריאות ותצליח.
רוני, מכבי רמת גן עלתה לגמר.
מכבי רמת גן, תן לי רק תוצאה פה, יש לי פה תוצאה, שנייה אני אתן לך לפי שנמשיך עם מפרט. רגע.
עוד מעט נגיד שאליצור נגד, אליצור עמלה נגד אשדוד.
מכבי עירוני רמת גן חוזרת לגמר אחרי שנתיים, לאחר ניצחון על אליצור חולון, 81-72, בוא נתקדם. אפרת המורבן, כתבת ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מכבי תל אביב מנצחת 80-77 את הפולטר בדרבי, מכבי חזרה אחרי פיגור של 16 נקודות, בואי נאמר שהיא הייתה חלשה להחריד, אבל קריס ג'ונס נתן משחק גדול עם 26 נקודות, אחרי זה נדבר על הפועל.
כן, האמת שקאבי פתחה את המשחק לא טוב, אבל זה לא איזה משהו שחריג לראות העונה, אנחנו רואים את זה בעיקר ביורוליג, בליגה היא קצת פחות מתקשה. אני חושבת שזה מין ההשלכה כזאת, שהיא מגיעה מהיכולת ביורוליגה ליכולת בליגה, כשמגיעה קבוצה כמו פה תל אביב בתמול, שבאה לנשוח במחצית הראשונה.
כן, אבל תדעת, אין שם כל מיני מיני ברייקס להפועל, גם את יודעת, 14 נקודות הובלה, אחר כך 16 נקודות, מכבי לא שם, מה אומרים הסקוטי ווילבקין? מה המגמה? מה הבעיה איתו? זה, את יודעת, פסל החירות שלהם.
נכון, אבל כולם משליחים את העניין הזה על סקוטי ווילבקין על התקופה האחרונה, אני לא חושבת שזה בדיוק נכון. אפשר לראות שסקוטי מתחילת העונה לא מציג את אותה יכולת כמו שהוא הציג בעונה שעברה, הוא היה כוכב, הוא היה השחקן הכי דומיננטי, היום הוא פשוט לא מצליח לסיים משחקים, סלים גדולים, הוא כבר לא קולע כמו בעבר, אני לא יודעת אם זה הביטחון או התקופה לא כל כך טובה הזאת שלה, גם קורונה, לא יודעת אם אפשר להשליך את זה על זה, אבל זה לא חדש, זה לא רק בתקופה האחרונה.
מצד שני, נכון שהם שיחקו לא יותר מדי פעמים הוא וקריס ג'ונס, אבל קריס ג'ונס לפחות בשני המשחקים האחרונים שהוא פותח בליגה, אילת זה ההפסד, אתמול הוא החזיק את הקבוצה עם 26 נקודות, 8-8 מהקו, במאני טיים, והשאיר את הניצחון בבית. הוא יישאר בעונה הבאה? הוא לא שחקן יקר.
הוא לא שחקן יקר, והוא כן נותן את התפוקה כשהוא מגיע, כשהוא על המגרש. קצת קשה להגיד איך הוא ביורוליג, כי
אבל כבקה, ביורוליג הוא יכול לשחק כבקה, כמחליף, לאו דווקא רכז פותח, בהנחה שהם יביאו רכז.
זאת בדיוק הבעיה. אני חושבת שמכבי תל אביב צריכה להסתכל יותר על להביא שחקנים, אני לא מחפשת אפילו שם גדול או נוצץ, אבל כן רק על זה כבר עם ניסיון ביורוליג, ולא שעכשיו לעשות כל מיני חידושים ולנסות להכניס כזה, שחקן כזה או אחר לרוטציה. אני חושבת שהם כן צריכים לעשות איזה שינוי מסוים, להביא שחקנים יותר מוכחים, בעלי ניסיון. זה גם לא נוגע רק לעמדת הרכז, זה גם בעמדה של בנדר לצורך העניין. אני חושבת שפה הם נפלו השנה.
כן, נפלו, ולבנדר אין חוזה לעונה הבאה, לזיזי צ'יאץ' איתו הם תקועים, והם צריכים להביא, שאתה שחקן...
וגם נפצע אתמול.
כן, אחת המכה, אבל הוא סוס.
תגידי, אני רוצה לשאול אותך, תראי, מועדון מכבי תל אביב כדורסל זה המועדון ספורט הכי מוצלח בישראל. נכון שהוא מייצר, את צריכה להיות כל הזמן עם אצבע על ההדק, הוא מייצר מיליון דברים ביום?
כן. הם מייצרים המון, צריך, זה 24/7. ולפעמים ברמה שאם הם מפסידים, אז כן, זה עבודה על תוך הלילה. אין ברירה, זה מכבי תל אביב.
כן. קשה מאוד, רון, לסכך מכבי כדורסל.
ברור.
24/7 באמת.
עשיתי את זה כמה שנים בחיי. בואי נדבר על ים הדר מהצד השני. 24 נקודות, 6 אסיסטים, באמת נתן הופעה, על אף שאחוז הקליעה לא היה גבוה, אבל עשה הרבה צרות להגנה של מכבי, פשוט אין לו עם מי ומה לשחק. אני רואה אתמול את גב יורק ואת דיבלר, זה זרים של תחתית, אבל בתחתית, של ליגה שנייה ואני עוד עדין. עכשיו הם מדברים להביא שחקן, יש להם עוד שתי החתמות, את יודעת מי ומה?
הם החתימו היום.
את מי?
הם החתימו על גארד, אם אני לא טועה.
כן.
רק שנת הנדידות, כן, גארד ג'יימס יאנג.
אוקיי, שיחק פה בעבר, כן.
בין 25, מטר 98, כן, יביא להם חיזוק, הם היו חייבים גארד. תראה, הפועל תל אביב עשתה הרבה טעויות בתחילת הזרים, החליפה לא מעט זרים העונה, החליפו גם מאמנים. אני חושבת שעם הזמן, ככל שהם התאמנו גם עם דני פרנקו, היה גם סיטואציה לא כל כך, לא כל כך טובה עבור הפועל, שבדיוק איך שדני הגיע למועדון, אז היה את כל העניין הזה עם הקורונה, ושבעצם כאילו כמה נדבקו שם, והם לא הצליחו להתאמן ביחד כמו שצריך.
ושחקנים נפצעו גם?
כן, וגם טילמן עכשיו נפצע אחרי שהם הביאו אותו לא מזמן. אני חושבת שסיטואציה קצת גם פחות טובה, וגם בחירות לא טובות גם בקיץ. אני חושבת שאם יתנו להם קצת יותר זמן להתאמן, להתקן אחד עם השני עם השני, זה יהיה...
כן, אבל אין, את יודעת, יש בסך הכל מצבם הולך ומחמיר, ואני מסתכל על כל הזרים, על יורק, דיבלר, אפשו. זה לא זרים של ליגה טל, זה לא זרים שיכולים להביא, את יודעת מה, 60 נקודות במשחק, 50 נקודות. אני בקושי רואה אותם מביאים 30. זה יותר מדי צרות.
אני חושבת שדווקא במצבים האלה, שבטח בקבוצה כמו פה לתל אביב, שגם ניזונה מאוהדים, שעכשיו יכולים גם להתכנס, שהזרים לא מתפקדים, הישראלים יצטרכו לקחת יותר על עצמם.
כן, נראה באמת אם גם כן מועדון גדול, אם הצליחו לשרוד, הקרב יהיה בין הפועל תל אביב, נהריה וחיפה. נראה מה הם, איך הקבוצות האלה תתחזקנה. אפרת, המון תודה.
תודה רבה.
פרימו, החל שם משחק, חדרה נגד אשדוד.
כן, 6:00, אשדוד מארחת את חדרה, אנחנו כמובן נעדכן עד סוף התוכנית.
יפה. אנחנו אומרים שלום וערב טוב ליושבת ראש איגוד שופטי הכדורגל, רונית תירוש, שלום לך.
ערב טוב.
יש הרבה בעיות בשיפוט המשחקים, הקשר בין עבר למה שקורה על הדשא, רונית. ב-13 המחזורים, בסיבוב הראשון, היו בסך הכל 9 טעויות קריטיות. בסיבוב השני, עברו רק 10 מחזורים. הוועדה המקצועית, לא, לפי הספירה של הוועדה המקצועית, הוועדה כבר הודיעה על 12 טעויות, כלומר, עלייה ממוצעת מ7% טעויות, ל-1.2 בכל טעויות במחזור. איך אתם מתייחסים לזה?
תשמע, זה כאב ראש, זה אכזבה. בעיקר, אני מניחה שעבור כולם, אבל עבורי באופן מיוחד, משום שאני באמת קיוויתי שלאחר התמאה של מעל לשנה, כמעט שנתיים, אפשר יהיה לייצר סיירת דבר, מה שנקרא, סיירת מסך. כאשר יהיה לנו סטטיסטיקות של מי שבאמת יש לו מינימום טעויות בעבר, ואנחנו לא מצליחים לגבש קבוצה כזאת. זאת אומרת, אפשר לסמן אדם כזה או אחר, אבל כקבוצה קשה מאוד. אנשים שסומנו על ידינו כפוטנציאל מצוין לאותה סיירת, פתאום מאכזבים. אני אומרת את זה ברמה עובדתית, אני יודעת, יכולה גם להסביר למה זה קורה, ולסנגר קצת במרכאות על למה זה קורה.
למה?
אבל זה עדיין לא מצדיק, למה? שתי סיבות, אחת היא בעיה שלנו, שאני חושבת והערתי עליה כבר, לוועדה המקצועית, שאני חושבת שלא מעבירים את השופטים ככלל, ובוודאי לא את אלה שחשבנו שניתן לסמן אותם, לא נותנים להם השתלמויות רבות או כפי שנדרש. זאת אומרת, אחת להם מקבלים השתלמות בנושא, יש להם כל שבוע מפגש מקצועי, כנס מקצועי, שבו המדריך הראשי חיים יעקב מדבר ומסביר ומראה קליפים, טעויות כאלה ואחרות, החלטות כאלה ואחרות, אבל מי שאמון על הנושא, שמוליק שטייף, מעט מאוד מעביר להם השתלמויות בנושא של ור, ואני חושבת שחשוב היה שנעשה הרבה יותר, בטח אם לא לכולם, לפחות לקבוצה. אז זה לא קרה, אבל רגע, רק לסיים פרימו. הדבר השני, שזה לא באשמתנו, אם אני משווה את עצמנו לאירופה, ששם גם יש מספר רב של טעויות, למרות שלהם יש יותר פסיליטיס, זה בדיוק היקף או מספר המצלמות הרב שיש, שמאפשר לשופטי המסך לראות יותר טוב מזוויות שונות, וגם יש להם כל מיני שיטות טכנולוגיות להוריד אנכים, בעיקר איפה יש להם את הבעיות, בעיקר בנושא של היד ובנושא של הנבדל. ושם מורידים אנכים טכנולוגיים, באופן טכני יורדים אנכים ורואים אם הציפורן עברה או המרפק עבר את הקו וכו'. אצלנו צריך לדמיין, השופט במסך צריך לדמיין שהוא מוריד קו ואז להחליט אם היה נבדל או לא היה מבדל, זה קשה מאוד. ופה אני אומרת קצת, אני מסנגרת וקצת אומרת משהו לגנתם של השופטים.
אז אני מסתכל על זה אחרת, את שמה, את בפנים, את שומעת אותם, את מדברת איתם, אנחנו זוכרים גם את השיחה שהייתה לך עם ליאני, שיחה שאני הצדקתי אותה כי שופט שעובר לילה לא טוב, אז את חייבת לדבר איתו לדעתי, אבל אני מסתכל רונית על מילה אחת בלבד למה זה קורה, והמילה היא
אגו. אגו זה מחלה ישראלית. אני באה מפוליטיקה, אז אני ישר נחשתי אגו. אין לי ספק שבמקרים מסוימים יש אגו. אין לי שום ספק בזה. כשמישהו בדקה ה-90 מתעקש להתערב מעבר, או בדקה ה-92, מתעקש כשיש שקט במגרש, ואף אחד לא צורח, לא מהקבוצה הזאת ולא מהקבוצה הזאת, ובכל זאת הוא מתערב, וכנראה מתערב לרעה, מה שנקרא. אז כן, זה אגו. אגו, נטו, ואנשים כאלה, אני
יכולה להרחיק
אותם לתקופה.
כן, אבל אני רוצה באמת את התייחסותך. אני רואה מקרים חריגים, את יודעת, של החלטות שבאמת מבוססות על אגו, גם ששופטים צעירים. את יודעת, כמו מה שהיה עם קלינגר בשבוע שעבר, מה שהיה עם ז'וסואה, גם כן בשבוע שעבר. הרי בסך הכל, ומי כמוך יודע, הצופים בטלוויזיה, כי עד עכשיו לא היו צופים, אוקיי, באים לראות את השחקנים. שוב, אם יש התפרעות, יריקה, כל דבר הזה, אני מקבל הכל. אבל ברגע שבאמת, תדעת, מדובר על שטויות, להתחיל להקפיד בדברים האלה, שופט טוב זה אחד שלא מרגישים אותו.
אני מסכימה איתך, שלא זוכרים מי שפט את המשחק, זה נכון מאוד. אני מסכימה איתך. תראה, אני לא יודעת מי השם בזה, אנחנו די מבלבלים את השופטים עצמם. דורשים מהם שבדוח יכתבו על כל דבר ועל כל, כשלוזון מלווה את אחד השופטים לחדר הלבשה ומדבר איתו, ואז הקבוצה השנייה אומרת, שולחת לי תמונה ואומרת, תסתכלי מה הולך, הוא מדבר עם השופט והוא מדבר. הם באמת לא יודעים. אז יש כאלה שהחליטו כנראה להקפיד יתרה, ולהגיד, כל אמירה, כל נגיעה, כל התקרבות, אני מסמן, מוציא כרטיס אדום, כותב בדוח וכו'. מצד שני, יש כאלה שבכלל מבליגים, צועקים עליהם, מקללים אותם ומבליגים, ואז הם חוטפים איתם. הוא בוועדה, אומרים למה לא כתבת את זה בדוח שיפוט. אני אומרת, אנחנו כנראה מבלבלים אותם. אני בסך הכל חושבת שצריכים לתת הנחיות מאוד ברורות, מאוד מדויקות ומאוד אחידות, מה שאני מודה שלא תמיד הן אחידות מצידנו. ומצד שני, כן, תפעילו קצת שיקול דעת. זאת אומרת, יש איזה היגיון מסוים, איפה אתה שולף כרטיס אדום אחרי שנגמר המשחק, כי מישהו טיפה התקרב או אמר משהו כזה או אחר.
נורית,
יש לנו עבודה לעשות.
שנייה, בוא נעדכן, לירן רוטמן מעלה את הפול חדרה בדקה 12 ל-1-0 בחוץ על אשדוד. אני רוצה לשאול אותך משהו. היו בתקופה האחרונה לא מעט, אני ממש מרחם על האוהדים שעכשיו הם גם לא במגרש, יושבים בבית, אין להם מושג כל ההחלטות, מי צודק לו, מי לא. בואי נדבר על נקודה אחת, האם היום בדקת מה קרה אתמול בדקה ה-96 בין חכמון לבר נתן?
ולכוון.
ולכוון. קודם כל כן בדקתי, בוודאי שבדקתי, אבל אני אתה יודע, אני משתדלת, מאוד משתדלת, למרות שאתם מושכים אותי, לא להתערב בעניינים מקצועיים. יש ועדה מקצועית, יש יושב ראש שצריך בסוף מחזור לתת הסבר, או לא הסבר, או לומר מהי החלטת הוועדה ביחס להתערבות שופט המסך. ואני בטוחה, לא בטוחה, זה יקרה. זה יקרה בסוף המחזור, הוא יוציא את ההחלטה שהיא על דעת כל אנשי הוועדה. אני בהחלט יודעת את הכיוון, ואני, אבל אני לא...
אני יש רק יצא אחת להגיד לזה, קטונתי, את יודעת, אתם בוועדה. לא, יש שם אחלה אנשים, באמת, אני גם בקשר עם טבריזי, לפעמים שאני עונה, רוצה לשאול שאלה, תמיד הוא עונה. אני חושב שבגלל שהגענו למה שהגענו, רונית, וזה מתקשר לשאלה הקודמת שאמרתי לך, אגו, תמיד, 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 זה שיושב בבר, צריך להיות זה שמעל השופט. זאת אומרת, אם גרינפלד שופט...
כמו באנגליה?
כן, כי, אם, תראי, אם גרינפלד וליאני שופטים, אז יש בעיה, כי באמת אין טובים מהם. אבל עזבי את גרינפלד
וליאני. אבל היום לייבוביץ שופט
גרינפלד, זה מצוין.
וגרינפלד בבר.
את מבינה?
אנחנו ממזרים את הסיכוי לטעויות קריטיות.
כי במכבי נתניה, מכבי פתח תקווה...
זה בדיוק מה שאתם חותרים אליו, כמו שאני אמרתי, שתהיה לי סיירת דבר. אבל מצד שני, לא רוצה להושיב אותם רק בבר, אני רוצה גם לראות אותם על המגרש.
נכון, אבל חלקם לא מספיק טובים.
אני צריכה לתת לו להריח את הדשא, הוא מחר טס לליגת הלוח. וצריך לשפוט שם.
אז אני חושב, אני חושב
אי אפשר לתקוע אותו רק בבר, כי הוא טוב.
לא, אז אני חושב.
אבל לעומת זאת, אתה יודע מה, הנה, יש לי כיוון. יש לנו דור שאוטוטו הולך, נכנס לפנסיה, מה שנקרא, יוצא לפנסיה. כמו שזיו אדלר יצא.
זיו אדלר מעולה.
אז זה מה שאני אומרת. אז כאלה נתפוס אותם, תוותיקים, שמבינים, שיודעים את החוקה באופן הכי רלוונטי להיום, מעודכנים הכוונה.
למה לא פניתם לאלון יפת ומאיר לוי?
ובאמת נעשה מהם סייר הדבר, ויכול להיות שנפתור את...
למה לא פניתם לאלון יפת ומאיר לוי שיהיו...
אלון לא רצה.
לא רצה להיות בבר?
לא.
וגם מאיר לא?
הלוואי והוא רצה. לא, למאיר לא פניתי. אבל אלון כן פניתי, פנינו, והוא לא רצה. אבל זה בדיוק, הנבחרת שהייתי רוצה לראות.
כן, אני אדבר על הנבחרת.
פלוס מינוס עוד אחדים פעילים. כן, אבל באמת לעשות מהם סיירת דבר.
אני רוצה באמת תתייחסותך לפני סיום לעניין של אנחנו ביום האישה הבינלאומי. לשופטת מיתר שמש.
שפטתי, ראיתי אותה ביום שישי, עם הכוונית מועלם, הן מצוינות.
אני רואה אותה באמת במשחקי הליגה הלאומית.
כן.
מדובר על שופטת ותיקה יחסית לגילה, בעונתה 15, אישה בת 30, קצינה בכירה בצהל, את יודעת, הולכת להיות סגנית ראש ענף כושר קרבי, או סגנית מפקדת בת 8. איך יכול להיות ששופטת באמת כל כך מנוסה, וברור שהיא תשגה, כן? לא עולה לסגל שופטי ליגת על.
תראה, חלום שלי שנראה שופטות בליגת על, אני מקווה שזה, אני מאוד מקווה שזה יקרה עם מאי מועלם. הייתי מאוד מקווה שזה גם יקרה עם מיתר. העניין הוא שמבחינת כושר גופני, הן נדרשות בליגת על הרבה יותר לעמוד באמת, לא יודעת לומר תקן, אבל ביכולות מאוד מאוד גבוהות, מה שכרגע מאוד מתקשות נשים ככלל להגיע.
היא קצינת כושר קרבי של חטיבת כפיר כרגע.
כן, כן, זה לא אומר.
חטיבה לוחמת.
אני יכולה להגיד לזכותה שהיא עושה מאמצים אדירים, והיא מתאמנת, והיא מתאמצת, והיא מבקשת להיות באמת בכל האימונים שלה, של הגברים, מה שנקרא. אבל היא עשתה דבר מאוד מאוד נכון לצד כל המאמץ הזה. היא הקימה קבוצה באמת בעידודנו, הייתי אומרת, קבוצה של כל השופטות מכל הליגות, כאשר הן עוברות, אנחנו קוראות להן שופטות למצוינות, והרעיון הוא לתת להם מדי חודש או מדי שבועיים כל חודש, לתת להם, כמו שנותנים להכי מקצוענים, תזונאי, ליווי של תזונאי, ליווי של מאמן כושר, ליווי של מאמן מקצועי בוודאי, מדריך מקצועי. זאת אומרת, לתת להם את כל התשתית המקצועית הנדרשת כדי להגיע רחוק למעלה, הכי למעלה שאפשר, כלומר לליגת על.
אני מקווה, כי אני רואה את זה בליגות המקצועיות בעולם. הימים יגידו
שכן הרעיון הוא רעיון נכון ומוצדק ומוצלח.
טוב, נחכה ליום הזה. אני רק מזכיר שבפוטבול, בייסבול, NBA, אוקיי, בליגות באירופה יש מערבים צוותים, צוותי נשים. אני מקווה שנגיע לזה פה גם בליגות
מקצוענים. זו מטרה עבורי ועבורנו באיגוד, ואנחנו שואפים לכך ובונים תשתית כרגע.
אני מאחל לך רק דבר אחד. ששריקה לא תפסוק לנו בסופו של דבר את האלופה ואת היורדת. זה אני מאחל לך כבר מעכשיו.
נקווה כולנו.
אני כל כך מתפללת.
רונית, המון תודה.
תודה רבה לכם.
מתקדמנו. עדיין 1-0, נכון פרימו?
כן, 1-0. אשדוד עכשיו לוחצת.
כן. יעל ארד, המדליסטית האולימפית הראשונה שלנו. אהלן, ערב טוב. אהלן,
ערב טוב, מה שלומכם?
חיים בצניעות, את מבינה?
לא, זה חשוב.
כן, אז היום, את יודעת, מציינים בעולם, 1909, מציינים את יום האישה הבינלאומי, אבל בעולם, את יודעת, הגיעו להישגים גם בספורט. אני מסתכל על נתונים יבשים בטוקיו, אולימפיאדת טוקיו שתהיה בקיץ, 48.5% מהמשתתפים, מסך 11.5 אלף הספורטאים יהיו נשים. בפריז 2024, 50% מהמשתתפים הספורטאים יהיו ספורטאיות. מה קורה אצלנו? למה אנחנו, אין לנו את ה... את יודעת, את המאגר הזה, ואני לא מדבר רק על ג'ודו, ענף שממנו באת, ובגלל הצלחתך באו נשים.
תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת, אנחנו לא מספיק טובים בכל הנושא, בכל המערך הזה של שילוב נשים בספורט, לא רק ספורטאיות. אנחנו, הנושא של ספורטאיות זה הרבה יותר עניין תרבותי, כי בסופו של דבר זה שההורים לא מספיק מעודדים ושולחים ילדות לספורט. ספורט מסורתי אני מדברת, לא רק ריקוד, ג'אז וזה, שזה אחלה פעילות גופנית, אני מדברת על ספורט. אנחנו לא רואים תנופה מספיק גדולה עם כל המאמצים שעושים לאורך השנים, אין מספיק גידול בכמות הספורטאיות, אבל אני מדברת גם על השדרה הניהולית, גם על כמות היוריות, שוות ראש של האיגודים, גם על כמות החברות הנהלה, אתה כאילו צריך לדוג בפינצטה, אתה צריך לעשות מאמצים, אתה...
כן, אבל יש כאן מקרים...
אנחנו לא מספיק טובים בזה, אנחנו לא מספיק טובים בזה.
לא, אבל זה לא עניין של טובים, זה לא עניין של טובים, תראי, אני לוקח, אני בעקבות ה-12-0 של ה-0-12, שנבחרת אנשים, בדקתי קצת מה קורה שם, את מבינה? כי זה באמת הייתה תוצאה חריגה, ובאמת אני רואה בוועדה המקצועית לכדורגל נשים, לא מכהנת אישה, יש חיה כזאת, ויש פה כדורגלניות, סילבי ג'אן, את מבינה שבאמת עשתה קריירה באירופה, את מבינה, ולמדת, אפילו לא סופרים אותה, עכשיו יש לי שם כל מיני פקידים
אבל יש הבדל בין ספורטאי יחידני לספורטאי קבוצתי.
לא, אבל בקבוצתי יושבים שם, אין שם איש מקצוע אחד.
אבל חבר'ה, בוא, אני רוצה רגע, אנחנו יכולים בכל ענף וענף כמעט למצוא את הבעיות, אני חושב שזה עניין מאוד מאוד אחד תרבותי אצלנו, שתיים, אנחנו לא יכולים לעשות את השינוי הזה עם הגברים שבחבורה, גברים שבינינו לא התגייסו לעשות השינוי. בסופו של דבר, כדי, היינו אתמול איזה דיון בנהלת הוועד האולימפי, כדי להכניס יותר נשים להנהלות, לוועדות המקצועיות, לבחור מאמנות לנבחרות הנשים.
אולי הם מפחדים מכם.
אבל למה אין קווטה?
לא, צריך להגיד את האמת. אחד, גם הנשים צריכות הרבה יותר להיות איגריות, והרבה יותר לרצות להיכנס למקומות אלו. שתיים, הגברים צריכים לפנות מקום. זה לא שמפחדים. הם לא רוצים לפנות מקום, ואני
יכולה
בעיניי שלהם להבין את זה.
אבל יעל, אני רואה... רגע, אני רואה מה קורה בצבא. נשים מגיעות הם מתפקידים שמעולם לא הגיעו לפני.
נכון, לכן אני אומרת שהשינוי חייב לבוא פעם אחת, מה שעכשיו משרד הספורט מייצר חובה, וזה משהו שצריך להיות תוך, אני לא זוכרת אם זה שנתיים או שלוש, 30% בכל ההנהלות, בכל הזה. אבל ההנהלות, זה חשוב, זה לא מספיק. אנחנו צריכים לראות בעמדות מקצועיות יותר נשים, ובעניין הזה זה כלים שלובים. אנחנו צריכים גם שהגברים שמובילים לאט לאט ייכנסו לחבורה יותר נשים, והם יבחרו בנשים לתפקידים, לא בגלל שהם רק נשים. הן צריכות גם להיות טובות.
אבל יעל, מי כמוך יודעת שבן אדם שיושב בתפקיד מסוים, הוא לא כל כך מהר רוצה לפנות אותו, וזה לא חשוב אם זה לאישה או לגבר. טוב לו.
אני מסכימה, אבל אנחנו נמצאים בתוך תהליך, ובתהליך הזה, גם בחילופי דורות בספורט הישראלי, בין ההנהגה הוותיקה להנהגה הצעירה, גם בין נשים לגברים. אותו, אני לא חושבת שכל אישה יותר טובה מגבר, אני לא חושבת שרק בגלל שאני אישה, אני צריכה להיות בעמדות, אני חושבת שאני צריכה קודם כל להיות הכי טובה שאני יכולה, אני צריכה להיות טובה כמו עמיתי, ואז אני יכולה להיות מועמדת לבחירה, להיות מאמנת, להיות מנהלת, להיות כל דבר. עכשיו בוא נעבר רגע, קופמן, אתה דיברת קודם בהתחלה על המהפכה המדהימה שתומס בך עושה. אני יכולה להגיד לך שאני הייתי בוועדת השיווק של ועד אולימפיה בינלאומי, אישה יחידה, ב-2012, היום יש 50%.
יפה.
50% נשים, 50%.
אבל הגיע הזמן.
תומס בך הזריק לתוך הוועדה הזאת, נשים, הגדיל את הוועדה, הכניס נשים, חלק על חשבון גברים, חלק בהגדלה. כשאתה מדבר על נשים ספורטאיות, בואו לא נבלבל בין כמות הנשים ספורטאיות בעולם לבין כמות הנשים ספורטאיות שיגיעו למשחקים האולימפיים. אנחנו פה בבעיה, במשחקים האולימפיים האחרונים, ישראל נוסעה עם 54% נשים במשלחת. אבל זה לא מעיד על בסיס הפירמידה. בסיס הפירמידה יש לנו בעיה קשה.
בסיס הפירמידה, כל הספורט בעיה קשה.
אגב, הממוצע שלנו מאוד מאוד מתקלקל בעקבות הכדורגל. כי בכדורגל יש מעט מאוד נשים, נדמה לי, אני לא זוכרת איזה 3%, 8%, אני לא זוכרת, זה כמות נורא נורא קטנה, ואז גם אם בנפים אחרים יש 25%, 30%, שזה עדיין לא טוב, אבל זה יותר, אז הממוצע יורד, כי לכדורגל יש כמות בלמות של ספורטאים משך הספורטאים. אז אנחנו, עד שלא נעשה משהו מערכתי, וכן, גם זה יהיה כואב, ואנחנו נעשה שינויים, נתגייס כולנו ביחד, זה לא אנשים צריכות לעשות שינוי, זה אנשים עוברים ביחד, ונשים יעדים, כמו בכל דבר, ונלך ליעדים האלו ונוותר, אז אנחנו לא
נעשה את השינה
הזו.
יעל, נקווה.
אנחנו נלך לזה, לא תהיה לנו כולם.
נקווה לטוב. תודה.
תודה, יעל.
קורין קלייזמן, דוברת מכבי פתח תקווה, כדורגל. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
6 שנים בתפקיד, במכבי פתח תקווה, מועדון לא קל. אנחנו מכירים את המשפחה השלטת. איך זה לעבוד עם אבי לוזון, שכל מה מסבך אותך ב... תגרות מילוליות עם כל מה שזז בכדורגל?
זה לא ממש, זה דווקא יוצר עניין ואתגר לדעתי בתפקיד, אבל לאבי הוא לפחות איתי, זה לא כמו שהוא מצטער כלפי חוץ. אז
כן, אבל שאני מקבלת משחק כמו שהמשל מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה בשחקה בנתניה ומתלוננים על כך שאבי...
הם צילמו את אבי בחדרי הלבשה.
צילמו את אבי בחדרי הלבשה ועם שופטים ו...
אבל לא, היא לא הייתה אמורה להגיב על זה, היא לא הגיבה על זה.
לא שנה, הם החליטו לא להגיב, אבל גם זו החלטה.
כן, אבל אבי לוזון הוא הבוס שלה, היא לא על דעת עצמה תגיב, זה מה שאני מתכוון.
ברור, אבל המועדון החליט לא להגיב, ברור זה אבי. כן, קורין.
נכון, ברגע שיש דברים כאלה ואנחנו הגבנו ממש הודעה בקטנה מה שהגבנו לסיפור הארוך שמכבי נתניה רשמו, אבל בסדר, זה חלק מהעניין וחלק מהעבודה, כל האתגרים האלה.
אני רוצה להגיד לך משהו, לא בגלל שאת בשידור, את מכירה אותי הרבה שנים, אני תמיד אומר את האמת, סליחה על הביטוי, אבל כל החברים שלך מסביב, שבמיוחד של הקבוצות הגדולות, חבורה של פלצנים, כאילו צריכים להתחנן לפניהם, ואני רק אתמול דיברתי עם קופמן באיזה שיחת זום הייתה לנו ואמרתי, אבל להפסיק לבקש מהם, לא צריכים את השחקנים, לא צריכים את המאמנים, רוצים שיתנו, לא יצאו, לא ייתנו, ואת שונה, איתך אפשר לדבר, ואת מוציאה, דוגמה, אתמול טי בריבו, אחרי גול עם מכבי חיפה, את שונה, וטוב, ואני פה נותן לך את כל הקרדיט, הלכת למקום אחר, וכל הכבוד לך, קורין.
תודה, אני חושבת שצריך, שכדאי וצריך, אז אני מוציאה שחקנים, אני לא מסתכלת על מה אחרים עושים, אני חושבת בעצמי מה נכון לעשות ומה כדאי לעשות בשביל הקבוצה שלי ובשביל השחקנים.
כן, אבל...
את נהנית?
אני נהנית מאוד מהתפקיד, 6 שנים באמת, וזה תפקיד מאתגר ומענה ודינמי ו... עליות וירידות, ואני חושבת שזה יותר עניין בחיים, ואני מאוד נהנת בתפקיד עד עכשיו.
יפה. תמשיכי כך, אם את נהנת
כבר טוב. תמשיכי להצליח.
ואני מאחל לך שתתקדמי בספורט, ותעזבי את החממה הזו של מכבי פתח תקווה, ותתקדמי.
לאן? מה, דוברת של קבוצה אחרת? מה, היא אוהבת את זה?
למה? היא לא יכולה ללכת להיות במשרד הספורט? היא לא יכולה ללכת להיות באחד האיגודים? מה קרה?
הלוואי, אני מאחלים.
שש שנים ניסיון.
היא ממש מקסימה. עוד עם
אבי.
את טובה מאוד, את מקסימה, קורין, תודה.
קורין, שחקי אותה, תודה. חדרה עדיין ביתרון 1-0 באשדוד, פרימו הרכבי, מכבי
מכבי ביתר ירושלים, זה הרכב מכבי תל אביב, טננבוים בשער, בהגנה ג'רלדש, טיבי, הרננדס, סבורית בקישור, שירן, ייני, פרץ, גולסה בהתקפה, גררו, חוזז, שכטר ביתר ירושלים, ניצן בשער, קונסטנטין, זהבי, טל בן חיים עם הפנס בעין, רוני, פותח בהרכב.
אני מקווה בשבילו שהוא רואה, כי פעם אחרונה לא ראיתי שהוא ראה בכלל.
העין שלו ממש הייתה סתומה היום, אני קשה לי לראות, אורן ביטון, מוחמד, זרגרי, ורד, ינקוביץ', אתר, שוע, אחלה שחקנים על המגרש, נקווה להרבה גולים.
יפה. ויקי וקנין, סוכנת שחקנים, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, מה שלומכם?
וואלה, חיים בצניעות, ויקי. את מייצגת הרבה שחקנים, גם שותפה ב מייצגת כאן שחקנים של סוכנות גרמנית, בין השחקנים שלך אילון אלמוג, מכבי תל אביב, מוחמד אבו פאני, מכבי חיפה, הצגת, את מייצגת גם את, את איך קוראים לנו שהיה בבאר שבע, פרימו, טוני וואקמה, טוני וואקמה,
טוני, כן. וגם את הזרים של
מכבי. וגם את הזרים של מכבי, על זה לא הייתי, את יודעת, על זה לא הייתי, יש לי הרבה ביקורים עלייך. אבל בסדר, תגידי לי איך מקבלים, בסדר, מכבי תל אביב, יש מנכלית, שרון תמם, אז באמת זה בין נשים, שזה מגיע למסעים ומתנים, אבל איך מקבלים אותך באמת במעדונים, את כבר הרבה שנים בתחום.
באמת אני לא רואה כזה הבדל בין גבר לאישה היום, בתחום הזה. זה כבר... בוא נגיד, ענף מאוד פתוח לשני הצדדים. לא רואה איזה שהם שינויים למיניהם.
אבל את יודעת מה אני רוצה לשאול אותך? למשל, אתן לך דוגמה בין סוכן כמו דודו דהן. דודו דהן, שמייצג את דן ביטון במכבי תל אביב, גם היום הוא לא משחק, הוא לפני כמה שבועות התבטא בתקשורת שלא מוצא חן בעיניו מה שעושים לביטון במכבי תל אביב. השאלה אם גם מה הצחקן שלך בא אלייך. למשל, אילון אלמוג יכול לבוא אלייך להגיד לך, אני מבואס במכבי, לא נותנים לי לשחק, ואז את נכנסת לעניינים? זה קיים?
אני נכנסת לעניינים, אבל אני עושה, אוהבת לעבוד בשיטה אחרת. אני לא אוהבת להילחם מול המועדונים, אבל אני אוהבת להיות לצד השחקנים שלי. אם שחקן שלי לא טוב לו במקום מסוים, אז אני אעשה הכל שהוא יעבור.
לא, לא לעבור.
יש...
לא לעבור, תקשיב, לשאול את המועדון מה קורה עם השחקן. זה בסדר? זה מקובל לעשות דבר כזה?
כן, למה לא?
לא, אני שואל, אני באמת לא יודע, אני לא בתפקיד סוכן, אם שחקן שלך פשוט מרגיש מבואס שהוא לא בהרכב, האם זה נכון לפנות למועדון, לשאול מה קורה עם השחקן שלי? זה מה שאני...
אני חושבת שקודם כל, הדבר הראשון שאני אעשה זה לראות מה הבעיה עם השחקן שלי ולמה הוא לא משחק. יכול להיות שהבעיה היא בשחקן, יכול להיות שלא. יכול להיות שיש אומץ בתפקידים האלה. יש הרבה פרמטרים בעניין הזה, פרימו.
כן,
אני לא צריכה לספר לך את זה.
נכון.
אבל אני, כמו שאתה מכיר אותי, אני לא בן אדם של ללכת במלחמות מול מועדונים.
ממש לא, ממש, אני יודע.
אני לא, לא חושבת שזה נכון לעשות, ומי שעושה את זה, שיבושם לו. אני ממש לא מתכוונת להיכנס לנעליים של דודו דהן.
לא, כמה, לא, ממש לא. אבל, תגידי, עד כמה עוזר לך העובדה שאת עורכת דין? זה מקצר תהליכים, זה מסבך תהליכים.
לא, אין לזה בכלל הרבה משמעות. רק אולי יותר לתת יותר טיפים, יותר אפשרויות, יותר דברים שלא מגיעים בכלל כמעט בכדורגל לפן משפטי, למעט החוזה. זה לא דברים שקשורים לזה.
אני רוצה לשאול אותך על עניין של חוזה ששחקן כדורגל. אז כמובן שאת פעילה בקטע של להעביר שחקן, וגם את נהנית מזה כלכלית. אני רוצה לשאול אותך איך זה עובד בהערכת חוזה. למשל, אבו פאני היום מעריכים לו חוזה. זה גם דרכך?
בוודאי.
איך? תסביר לנו.
אבו פאני כרגע עוד לא מעריכים לו חוזה. קיבלנו הצעה וכרגע... זה לא הציפיות של השחקן ולא שלי, אז אנחנו בוחנים.
הוא מסיים חוזה בסוף העונה? הוא מסיים חוזה
יש לו עוד עונה אחת.
ומה שהציע לכם מכבי חיפה לא מתאים לכם
לא,
ברגע
אולי
זה.
בגלל שהכיוון הוא אירופה, לא משנה מה מציעים.
קודם כל אני חושבת שחמודי חד משמעית שחקן שעשה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה, והוא מתאים כבר
לליגה האירופאית, אני יכולה לשים על השני ידיים, אני חושבת שהוא יכול להיות שחקן.
איזו ליגה, אבל איזו ליגה, זה מה שחשוב.
הרבה. אז אני רוצה להגיד לכם שיש הרבה מועדונים גדולים, ואנשים גדולים בכדורגל העולמי, שאני לא אנקוט בשמות, שעוקבים אחריו ומתפלאים מההתקדמות שהוא עשה השנה הזאת, הוא עשה התקדמות אדירה, ואני חושבת שהוא יכול לצאת לאירופה, ולהבדיל מהרבה שחקנים שיצאו לאירופה וחזרו, אני חושבת שהוא יכול להישאר ולהצליח, כי חמודי יש לו אופי מאוד 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 מיוחד, הוא פייטר, הוא נלחם על המקום שלו, הוא קילר, הוא לא מרים ידיים, הוא לא בכיין.
טוב, אנחנו לא קונים, אנחנו לא קונים, אנחנו לא קונים.
עכשיו הוא גם...
אנחנו רק, את יודעת, עוד רגע את בוחרת אותו לנו.
אז אני אומרת לך, כאילו, יש הרבה שחקנים שאנחנו רואים, יוצאים לחודש, חודשיים, שלוש, חצי שנה, חוזרים.
מה זה? זה רובם? גם יוצאים...
רובם. אני לא... בוא תגיד לי איזה שחקן שיצא בשנתיים האחרונות, לא חזר אחרי חודש או חודשיים. נו, בחיית.
אני מאחל לו... אני מאחל לו שאם הוא יצא, את הבינה שיהיה כמו מונס דבור, שיהיה הרבה שנים בחוץ.
מואנס.
וגם שחקן, כמו שהוצאתי עד לגרמניה בזמנו את טוואטחה, הוא לא השאיר חותם בגרמניה, הוא עבר לליגה הרבה יותר גרועה שלא הבנתי למה ולא דרכי. כאילו אם אתה עוזב את גרמניה, אז למה ללכת לליגה כזאת גרועה וגם לא לשחק ואז לחזור לארץ עם ראש על הרצפה?
אוקיי.
לדעתי, אתה יודע, זה הרבה דברים מעבר.
בואי נראה באמת מה תעשי איתו עם אבו פני.
עם אבו פני אני מבטיחה לכם שאני אעשה דברים מאוד יפים.
אני מקווה.
יש לי הרבה מאוד כיוונים כבר.
שיהיה בהצלחה.
תודה, ויקי, בהצלחה.
תודה לכם, ערב טוב,
ערב טוב, אנחנו עכשיו עם יעל סיני, מנהלת קשרי הכנסת של שדולת הנשים בספורט. שלום לך יעל.
שדולת הנשים בישראל, נכון, אני מלווה את תחום הספורט, מה נשמע?
אני רוצה להציג לך נתון, הטוטו, נותן 29 מיליון שקל לכדורגל גברים, אבל רק אפס לכדורגל נשים, איך זה קורה בדיוק? מילא תגידי לי, אדווינה, מוישה גפני וליצמן היו... יושבי ראש הטוטו וחברי ההנהלה, אבל איך זה קורה?
התירוצים שלהם בדיונים שהתקיימו בנושא בכנסת היו שהם לא מגדירים את כדורגל נשים בישראל כמקצועני, ובגלל ש...
מה זה לא מגדירים? מי שיגדירו?
בדיוק, יפה. אז בגלל זה אנחנו באמת פנינו במכתב ככה מאוד חריף ורציני למשרד התרבות והספורט, שאנחנו יודעים שקיימת הפרדה בין הגופים, אבל ביקשנו מהם לקיים איזשהו הליך שהוא רשמי, ולקיים דיון שזה לא הגיוני שמשרד אחד יגדיר את כדורגל אנשים מקצועני וגוף ציבורי אחר לא יגדיר את זה, וגם יפלה בתקציבים בגלל שהוא מחליט לא, על דעת עצמו לא להגדיר את כדורגל אנשים כמקצועני.
ומה עושים עם הנתון הזה? הרי בסך הכל מדובר בכסף ציבורי. מה עושים? הטוטו הוא הבנק של הספורט בישראל. מה עושים עם הנתון הזה? איך משנים את המציאות הזו?
אז אנחנו רק בראשית המאבק, ואנחנו ככה ביקשנו מהם בדבר הראשון ככה שהביא לנו לראות את הסכמי השיווק, והם כמובן שרבו תחת העובדה שהם מסתתרים וטוענים שזה הסכמים מסחריים. אז ביקשנו בבקשה שיצאנו השבוע של חוק חופש המידע, שהם חייבים כמובן לחשוף את המידע של הפרוטוקולים, אם הם לא מוכנים לחשוף את ההסכמים, שיחשפו את הפרוטוקולים, שלפיהם הם קבעו את הקריטריונים לחלוקת הכספים בין הענפים השונים. כמובן שגם בכדורסל יש פערים גדולים, כן?
כן, אבל עכשיו...
תעשי לי רגע, רק שנייה,
עכשיו בכדורסל קיבלו 3 מיליון שקל.
תעשי לי רגע סדר על ההבדל שקבוצות נשים הלכו למשל לבתי משפט נגד הקצאה של עירייה, ושם הם זכו. בית המשפט בעירייה, בהקצאה של עירייה, כן נתן להם כסף מהקצאת העירייה לעומת הגברים. תסבירי לי למה זה לא עובד בכנסת לגבי כולם. יש הרי פסק דין בבית משפט.
יש תקדים, יש תקדים משפטי, רמת השרון. אורנה אוספלד ורחל אוסטרוביץ'. הראשון היה של עמותת לכן.
אתה צודק, אנחנו בעצם די הולכות ככה צעד צעד, רק דרך בתי המשפט, וזה ממש מצער, זה מבזבז כסף לכולם וזמן, אבל אנחנו באמת התחלנו עם העיריות, כמו שאתה אומר, כי גם העירייה זה כספי ציבור, עברנו למשרד התרבות והספורט, שמשום מה הגדיר קריטריונים שונים בין גברים לנשים בכדורגל, לגברים, זאת אומרת, בשביל לקבל תקציב היה צריך 3 ליגות, ולא הכירו בליגה השישית של אנשים בשביל לתת גם לאנשים תקציב, אז גם שם ביצענו עתירה וככה השבנו את הכסף, ועכשיו באמת הזווית הזרקור השלישי הוא לכיוון של הטוטו, שהם מסתתרים אחורי כל מיני טיעונים שאנחנו מקווה, לא פשוט המקבלות.
אני מקווה שבאמת יהיו עתירות ונגיע לבגץ, ובואו נגמור עם ה... יודעת,
כמה שנים אנחנו
הזה.
שומעים את הדבר הזה של
אין ה... מה לעשות,
אנשים שאוכלות אותם מבחינת הגברים.
רק בתי משפט. יעל, שיהיה בהצלחה.
תצליחו.
תודה, תודה רבה.
עשרה שחקנים...
כן, עשרה שחקנים בחדרה, כן?
לבבידי פעם שנייה העונה שמקבל צהוב שני, משאיר את הקבוצה כן. שלו עשרה שחקנים יותר ממחצית. לבבידי מחדרה כמובן.
כן, חדרה עדיין ביתרון. כנרת צדף, יושבת ראש איגוד העיתונות בישראל, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
רק שתי נשים מכהנו בתפקיד יושב ראש איגוד ספורטיבי בישראל. למה ככה?
זה צריך לשאול את הגברים, אני לא יודעת.
אבל את היום, את היום כאילו בעמדה של מוציאה ומביאה מטעם מרכז הפועל, אני פוגש את שמך בהרבה מאוד, תדעת, עימותים על מינויים בספורט, ומרכז הפועל הוא עדיין מרכז הגדול בספורט. איך מתאפשר מצב כזה?
אני חושבת שבמהלך השנים האחרונות אפשר לראות שהכמות נשים בהנהלות לאט לאט גדלה, שלצערי זה לא נעשה באופן טבעי אלא בחקיקה, והיה קשה לאתר חברות הנהלה, והיום אחרי כמה שנים כשרואים כמה חברות הנהלה פעילות ומרכזיות באיגודים, אולי במחזור האולימפי הבא נראה יותר נשים בתפקיד יושב ראש. אני חייבת לציין שזה לא כזה תפקיד קל, לא לגבר ולא לאישה, אז גם קשה למצוא אנשים שיהיו מוכנים לבוא.
אבל אני מניח שיש נשים שרוצות, אני לא אומר כולן.
עצוב לי להגיד, אני 14 שנה במרכז הפועל, מעולם לא נתקלתי באישה שבאה ואמרה לי, אני רוצה להיות יושבת ראש איגוד, פרט לגברת רויטל. באיגוד הכדורמיים.
שהיא יושבת ראש איגוד הכדורמיים.
בערב, ועושה את זה ביד רמה.
עם הצלחות אגב, כדורמיים נשים בעיקר.
כדורמיים, בעיניי זה הענף הקבוצתי הראשון שיגיע למשחקים
האולימפיים. את יודעת, דיברנו קודם עם יעל הרד, והיא אומרת פחות או יותר דברים דומים למה שאת אומרת. זאת אומרת, במילים שלך ושל יעל הרד, הבנות לא עושות מאמץ גדול להגיע. זה לא רק שהגברים לא מפנים את מקומם.
אני חושבת שהיום מרגישים שהרכבת יצאה לדרך, שאנחנו כבר שם, שיש נשים טובות בהנהלות איגודים, או בכלל בתפקיד המפתח, שכן ירצו. אל תשכחו שיש גם מרכיב נוסף, זה תפקיד התנדבותי, שמצריך מבן אדם לעסוק בו 24/7. ולא כל אחד, זה לא קשור גם לגבר או אישה, אבל לא מצאנו נשים. אני חושבת שהמודל של רויטל ושלי, שמוכיח שניהול נשי הוא טוב, יגרום ליותר ויותר נשים לבוא. דרך אגב, אני לא פוסלת שאפילו את ההתאחדות לכדורגל יום אחד תנהל אישה.
אני לא חושב שזה
יקרה. אני לא חושב שזה יקרה, אני
חושב...
כן, לא, הלוואי שזה יקרה, אבל זאת אומרת...
את לא מסוגלת, את לא מסוגלת לראות היום אישה חברה בוועדה המקצועית לכדורגל נשים, את דברת אישה שתעמוד בראש המוסד.
אני יכולה להגיד לך שאני את הדברים האלה כל הזמן לוקחת ללב בכדורגל נשים, כי באתי משם, ובקרוב תוקם, לפחות למיטב ידיעתי, ובדרך כלל אני יודעת מה הולך לקרות, תוקם, מנהלת ליגת העל נשים בכדורגל נשים, וזה בזכות הילה קניסטר בר דוד, שאמרה שאם ענפי הכדור לא ידאגו לעצמם, אף אחד לא ידאג להם.
מימון מוכן כבר? מימון מוכן שאילה תנהל את העסק?
אילה לא רוצה לנהל את העסק, אילה רק רוצה לעזור.
כן, אבל הוא מנהל את העסק, הוא מנהל את כדורגל הנשים. ברצותו קורה, ברצותו לא קורה.
אני חושבת ששימון מימון, ובמקרה דיברתי איתו לפני שבוע בנושא, שימון מימון גם מבין, במיוחד אחרי המשחק הזה שהבנות שם חטפו, הוא מבין שצריך לעשות שינוי. ושימון מימון, אפשר להגיד על
מה,
אבל נראה לי שהוא רוצה שיהיה טוב.
כנרת.
קופמן, רק נגיד לך שאם יש היום אישה לכדורגל זה אלונה ברקת, אין מי שישתבור, אלונה היא כבר שם.
בוא נראה את אלונה קודם המנהלת, לפני שאנחנו רואים אותה במקום אחר. כיושבת ראש המנהלת. כנרת, המון תודה.
בכיף, לילה טוב.
הציוץ היומי בחסות
אייפון 12, איזה מכשיר. רק בפלאפון, סדרת אייפון 12 5G עם 5 שנות אחריות. פרטים באתר פלאפון, כפוף לתנאים.
חשבנו שעם כניסת עבר לא נסיים משחקים עם טעויות שיפוט. מה שקורה בפועל זה ההפך הגמור. יושבים אלפי צופים בבית ואין להם מושג מה קורה משחק אחרי משחק. זה פשוט בלתי נתפס כל נושא השיפוט.
לרגל יום האישה הורדתי את הכלבה לסיבוב וגם שתפתי צלחת, מזלג וסכין. אני פמיניסט, אני משוכנע שכיפוש מעריכה את הג'סטה.
הציוץ היומי בחסות
אייפון 12, איזה מכשיר. רק בפלאפון, סדרת אייפון 12 5G עם 5 שנות אחריות. פרטים באתר פלאפון, כפוף לתנאים.
אני רוצה לספר לך מה קורה באשדוד עכשיו, אוקיי? סיפרתי לך שדיה לבבידי קיבל צהוב שני בדקה 42, נכון? והורחק.
כן.
והשחקן הזה פעם שלישית העונה מקבל צהוב שני. פעם שלישית צהוב שני ואדום, זאת אומרת, הוא השחקן היחיד בארץ שכבר קיבל שלושה אדומים. הפועל חדרה במתקפה בלתי לרגילה בתוך המגרש על איתן שמואלביץ', אתם הורגים אותנו, אתם הורסים אותה, אתם מקפחים אותנו. ואני רוצה להגיד לקורצקי ולכל חדרה, שחקן שמקבל שלוש פעמים צהוב שני, זה בעיה שלו, לא בעיה של שמואלביץ'.
בסדר. טוב, אנחנו מסיימים כאן משדר מיוחד שערך שר פלסנר לרגל יום האישה, יום האישה הבינלאומי, שמתקיים כל שנה ב-8 במרץ. יום אחד בשנה, אנחנו באמת בנגזרת הקטנה שלנו בספורט, מקווים רק לשיפור בדבר אחד, לשיפור במסה, בבסיס הפירמידה של הספורט בכלל, וספורט נשים בפרט. זהו זה, יש הרבה סחורה הערב, אל תראו חדשות.
סעו בזהירות.
סעו בזהירות, חיפשו מסכות, ואל תאמינו לאף אחד.